היי, אתם על עונת...
לא, 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 לא.
ידעתי.
אתם על הבסיסים בפורמציה.
היי, אתם על עונת הפיקסאר של דיסני פורמציה. אני זיו הרמלין שדר, ואחרי שראיתי את כל סרטי דיסני, הגיע הזמן לעבור על כל מה שהם עשו יחד עם פיקסאר, או שמה פיקסאר עשו לבד, על כך בהמשך. היום נדבר על הסרט השני באורך מלא שפיקסאר מוציאים לבתי הקולנוע, Bug Life מ-1998. יש לנו המון מה להגיד עליו, ולכן הבאתי אורח שהוא מעריץ נלהב של הסרט, מורה לקולנוע, יוצר דוקומנטרי, פלג ליליאן, מה העניינים?
היי יו, מה המצב?
ברוך השב, פעם רביעית, חמישית, כמה זה?
רביעית.
אבל מי סופר?
מי סופר?
אתה. בכל מקרה...
ואתה סופר את התמלוגים.
ברוך הבא לעונה הכי מסעירה שלנו מבחינתי.
אני גם אוהב את מה שעשית עם האולפן, את השיפוץ, שלא קרה באמת.
לא, זה שיש המון אריזות של שוקולד על השולחן, זה לא שיפוץ.
זה לא שיפוץ,
זה שגרת מלחמה.
הכנסת אורחים.
בוא ניגש לעסקים האמיתיים. לפני שנדבר על Bug Life, בוא נגלה שנייה איזה מין חובב פיקסאר אתה. אז פלג, שאלה ראשונה.
כן, בבקשה.
לחימום הקנה. טופ 3 שלך של סרטי פיקסאר.
אוקיי, אני אעשה את זה בסדר עולה, מהשלישי לראשון. השלישי צעצוע של סיפור 2.
אופה.
שאני חושב שהוא, בלי קשר גם לצעצוע של סיפור, הוא סרט המשך נפלא. אני אעז להגיד שהוא מתעלה, לא, לא, הוא לא מתעלה על המקור, אבל הוא לחלוטין יותר טוב מצעצוע של סיפור 3 ו-4.
וואו, שלום. התחלנו עם דעות לא פופולריות.
התחלנו עם דעות לא פופולריות, אבל משהו שם בשינוי מהראשון לשני, עובד אצלי נהדר.
אני חושב שלבאג לייף יש תפקיד מאוד גדול במה שקורה בין הראשון לשני.
יכול מאוד להיות.
מהמם. מה המקום? אוקיי, מקום שני?
מקום שני, מפלצות בעם.
יס.
ובמקום הראשון, ואני לא יודע אם זה כבר נכלל בקטגוריה של רמאות או לא, אבל במקום הראשון, המשחק של גרי. אתה לא אמרת שאי אפשר את השורץ.
תמיד בפרקים הראשונים של עונות שעושים משהו בשאלון מגלים כל הלופהולס, אוף.
ואתה הדבר הכי קרוב למשפטן שיש בחדר, אתה מבין?
אוקיי, המשחק של גרי, למי שלא זוכר ממאזיננו, הוא למעשה הסרט הקצר הראשון שפיקסאר מוצאים יחד עם סרט באורך מלא, הוא מוצמד באמת לבאג לייף.
הוא מוצמד לבאג לייף.
מעכשיו, לדעתי, לפחות בעשרה סרטים שיבואו לאחר מכן, פיקסאר תמיד יצמידו סרט קצר שבמאים יותר צעירים של האולפן, יחד עם הסרט הארוך של במרחוב ותיקים. בוא ספר לי מה היחסים שלך עם גריז גיים.
אז המשחק של גרי, אני חושב שמהרגע שראיתי אותו בווידאו, נחתה לי הגאונות של פיקסאר. קודם כל ההפתעה הזאת שבא סרט קצר לפני המנה העיקרית, שמה שעד עכשיו הייתי רגיל לראות זה פרומואים וטריילרים ודברים כאלה, פתאום מגיע לי סרט קצר, נראה יפהפה, חמוד לאללה, ולדעתי זה הסרט הראשון שבדיעבד אני יכול להגיד לימד אותי מה זאת עריכה.
אופה.
כי הרי אנחנו עוברים, הוא קם והולך לאט לאט ממקום למקום, ואז קאט אליו, קאט אליו, קאט אליו, קאט אליו, ובעצם הוא משחק שחמט עם עצמו, ומפסיד או מנצח, תלוי מאיזה צד על הספקטרום האופטימי אתה מסתכל, ואז הפרס שלו זה השיניים התותבות, והוא יושב ומגחך לעצמו בפארק ריק. זה סרט שלדעתי חזרתי עליו יותר ממה שחזרתי על Bug Life עצמו בקלטת.
קודם כל, אני חושב שמשהו בדמויות מבוגרות הוא מאוד שובה לב. ונגיד, אני חושב על דיסני, אז אין לך גיבורים קשישים בדיסני. יש לך אולי את ג'פטו בתור דמות רקע. אין לך באמת...
או את הסולטן.
כן, אבל הגיל השלישי לא מעסיק יותר מדי את האולפן הזה. חוץ מתייחס אליהם בתור של איתם המלאכות סקנים באמת.
בדיוק.
וכאן פתאום מגיע לך בחור שהוא... הוא מאוד בודד ככל הנראה, אבל הסרט הזה מראה לך שבדידות זה עניין של פרספקטיבה.
בדיוק. ופרספקטיבה זה משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו לכל אורך הפרק הזה. גרי הוא הראשון שבעצם בעיניי מסמל את הרפרור של פיקסאר לעצמם. כי נכון, שמים לב לפיצה פלנט ושמים לב לבן הזה, אבל ברגע שרואים את גרי בצעצוע של סיפור 2, אז בכלל אתה מבין, אוקיי, יש פה משהו שיותר מרפרר לעצמו.
בשלב הראשון של פיקסאר, בגלל שאין להם המון למה לרפרר חוץ מ... ללקסל ג'וניור המנורה, לכמה אובייקטים מהסרטונים
הקטרים
הראשונים, בדיוק, לכדור הצהוב, לדמויה מתור היסטוריה, אז כאילו שמגיעים לבאג לייף, כל מה שאפשר לרפרר לו, הוא מאוד קצר אחורנית, אבל הם נאמנים לזה.
מאוד.
אגב, גם הפספוסים של באג לייף.
שזה הסרט הראשון שיש בו פספוסים.
כן, אנחנו נראה את פליק לרגע עושה באז שנות אור, אבל נגיע לזה אחר כך. אוקיי, אני חייב לומר שאני מאוד שמח על הלופול, אולי נשאיר את הפרצה הזאת פתוחה, אתה יודע? אם מישהו רוצה לשים חלק מהשורט של פיקסר בטופ 3 שלו, you do that.
אני חושב שזה אף ראוי, כי הם סרטים שעומדים בפני עצמם, אני משתמש בסרטים האלה כדי ללמד תלמידים, בעיקר על סאונד, ומשחקי סאונד, והכבוד שלהם ראוי לעמוד בפני עצמם.
שאלה ראשונה מצוינת, כל הכבוד, שאלה
תודה לך.
אמרתי, חמדתי לשאלה ולא לתשובה. תשובה מצוינת.
אתה כתבת יופי של שאלות, זיו.
דן, אני מעריך את זה מאוד. זה ביחד עם דן בקר וסתיו צימרמן פולק, הם עזרו הרבה.
היי דן, היי סתיו.
שאלה שנייה, סרט של פיקסר שהיית קונה את כל המרץ שלו בדיסנילנד.
זאת שאלה שהיא טיפה מבוססת, תשובה, סליחה, שטיפה מבוססת מציאות, והתשובה היא מפלצות בעם. אתה היית אצלי בבית, נכון. ואתה יודע שכל מי שמגיע אליי הביתה ומבקש קפה או תה או שוקו, קודם כל צריך לעבור דרך ארון הספלים שלי ושל תהילה.
הוא נפלא.
יש לנו אוסף ספלים, שכל הספלים שלנו הם מרוול ודיסני והרי פוטר וכל הדברים שאנחנו אוהבים, ואחד הספלים שאני הכי גאה בהם באוסף הזה, זה ספל של מייק ווזאוסקי, עם העין שלו, הוא ספל עצום שאני אוכל קורנפלקס ממנו, כי הוא פשוט גדול, וב-2019, כשתהילה ואני היינו בדיסנילנד, לראשונה ביחד כזוג, אז קודם כל התחלנו בחלק של הסטודיוז, ויש שם הרבה יותר רפורים לפיקסר, ויש לי שם תמונה שלי מחובק עם תמונה של רוז, ושנינו כועסים למצלמה, ואני חושב שגם מפלצות בעם, הוא סרט שבתוכו יש מרצ'נדייז של עצמו, שלא לדבר על סרטי הצעצועים, שהצעצועים עצמם הם מרצ'נדייז, אבל כאילו אני נורא רוצה חולצת Monsters Inc. להיות כאילו עובד של המפעל שם. הכל יפה בסרט הזה, והכל נהדר בסרט הזה, אז תנו לי את כל המרץ' בבקשה.
אני אגיד לך גם שמפלטות בעם, מעבר לזה שהוא מהמם, אני מרגיש שגם הוא וגם Bug Life, מביאים את כמה מהאמירות הכי נחוצות של התקופה שבה אנחנו מקליטים, סרטים שבהם התפיסה של יצירתיות, ושל איך יוביות תמיד תביס כל רוע, לא משנה כמה חמור האיום.
חד משמעית.
זה אחד הדברים שהכי, אני באמת בסוף של בגלייף היום, אני הרגשתי כל כך מחובק ומנוחם כצופה, נגיע לזה, אבל מפלצות בעם הוא גם בא לאפקט הזה, והפתרון שמגיעים אליו בסוף הוא כל כך מרגש ויפה.
כן, הוא באמת, הוא אחד הדברים שגם התחברו לי לאג'נדה בתור ילד. תמיד יש שיעורים כאלה בבית ספר ששואלים אותך מה הסיסמה שלך, מה המוטו שלך, דברים שכאילו מלווים אותך, ובתור ילד אתה חושב שאם אתה כותב את זה בחרוזים, אז זה כנראה נכון, אז איכשהו יצא שהמשפט שתמיד אמרתי בשיעורים זה תמיד לשמור על חוש ההומור, כי זה כאילו מוח של ילד ביסודי, ואז ראיתי את הסוף של מפלצות בעם וכזה, yes, you get it. That's the real power.
טוב, אנחנו נרחיב עליו הרבה בעוד שבועיים שהגיע הפרק שלו, אבל בינתיים,
yes.
שאלה שלישית.
שאלה שלישית.
סרט פיקסר שהוא underrated בעיניך.
ופה עוד רמאות שלי, פשוט כי אני לא ידעתי איך לענות כמו שצריך על השאלה הזאת, כי יש סרט שבעיניי הוא מאוד underrated, אבל לא באשמתו, אלא ככורח המציאות, וזה Onward.
קדימה בתרגום
קדימה
בעברית.
קדימה בעברית, שזה תרגום לא רע. הוא תוצאה של התקופה שהוא יצא בה. Onward יצא, כולנו נכנסנו לסגר, כמעט לא ראו את הסרט הזה. ראינו את זה בסגר, וזה סרט מקסים עם סיפור מקסים וסוף מקסים, אבל הוא לא קיבל את היחס שהוא ראוי לו. גם השימוש בדמויות קסומות ומיתולוגיות בתוך עולם כביכול מודרני, אני חשבתי עוד מהטריילרים שהוא גאוני, ושוב, הוא פשוט סבל מהמציאות שלנו.
אני גם חושב שלך יש את החיבה הגדולה לעוד מימי הפרקים שלך על הרקולס וטרזן, לסרטים שבאמת יש בהם הרבה מאוד מן הקומדיה ומההרפתקה בו זמנית.
נכון.
ואונוורד הוא מאוד על שניהם.
נכון מאוד. וכאילו, שילוב מצוין של קריס פרט וטום הולנד, שעובד יפה מאוד גם בווקליות ולא רק על המסך.
כן, האמת שזה באמת הופעה מאוד זכירה של טום הולנד מחוץ לפיטר פארקר. רגע, אז אונוורד זה אחד כי יש עוד אחד, רימית גם בזה?
אמרתי מראש שאני מרמה גם בזה, אבל זה בגלל חוסר ודאות שלי, ולא איזשהו יצר הרסני שלי, בניגוד לפרקים קודמים שלנו.
זאת אומרת, היום לא באתי לחבל, באתי לשאול שאלות.
בדיוק, באתי עם טענות, עם שאלות.
זו תקופה שבה אנחנו לא באים לחבל.
לא אנחנו. אז הסרט השני שהוא underrated בעיניי, פשוט כי אני חושב שביחס לכל הלור של פיקסר, הוא מקבל הכי פחות שבחים שהוא אמור לקבל, וזה משפחת סופרל.
באמת? הוא מקבל המון שבחים.
הוא מקבל המון שבחים, אבל לא את הכמות שהוא צריך לקבל. כאילו, אני חושב שהוא נמצא בקטגוריה, נכון שלא אמרתי אותו בשלושה הראשונים שלי, אבל אם לא הייתי מחשיב גם את המשחק של גרי, אז משפחת סופרל היה שם. עשוי נהדר, גם בעברית, עם טל פרידמן בתור עדנה, זה...
לא ידעתי שהוא מדבר אותו בעברית.
די, אתה צוחק עליי.
זה ליהוק מושלם.
זה ליהוק מדהים. אני לא מאמין שלא ידעת את זה.
אני כל כך שמח שגילית לי את זה, אבל כי אני אעלה לראות את זה גם בעברית בשביל זה.
אני מאוכזב.
אוי, זה מצחיק מאוד.
אז הוא סרט מאוד מאוד חכם, והוא בין הסרטים הבודדים שהוא עוסק בבני אדם. אמנם כאילו בני אדם עם כוחות על, אבל בני אדם. ואני חושב ש... כשמדברים על פיקסר באופן כללי, אז מדברים על המפלצות בעם והצעצוע של סיפור והסרטים הקסומים האלה, או שמדברים על קארס ופליינס והסרטים הפח של פיקסר.
פליינס, אני לא עושה, לא יהיה פה פרק על פליינס.
טוב מאוד, טוב מאוד. משפחת סופרל איכשהו הולך לאיבוד בתוך ה-in the mix, מה שנקרא.
יש לי תשובה לזה, אני חושב.
תן לי בראש.
אוקיי, זה כבר לקפוץ את הטריוויה של הפרק הזה, אבל זה רלוונטי. בעשור וחצי הראשון של פיקסר, יש לנו ארבעה בנים שקצת מנהלים את החבילה. כלומר, יש לנו ג'ון לסיטר, שהוא מהתחלה הבמאי הראשי. אבל אחרי תעצו של סיפור, יש ארוחת צהריים מיתולוגית שבה יושבים
נכון.
ארבעה. יושבים ג'ון לסיטר, יושב אנדרו סטנטון שעתיד להיות הבמאי של מוצאים את נמו, והוא גם הבמאי השותף של לסיטר בסרט הזה, בבאג לייף. איתם יושבים לי אונגריץ' שעתיד להיות הביג של טוי סטורי 3, ולעזור לבין הרבה סרטים לפניו, וכמובן פי דוקטור, האיש הולך לעשות לנו את מפלצות בעם, אב ואינסייד אאוט. זו הרביעייה.
ובארוחה אחת הם חושבים על איזה 10 סרטים קדימה.
בארוחה אחת נהגים 4 סרטים.
כולל וולי, שהוא כאילו מקדים את זמנו בטירוף בחשיבה בשנת 97.
כן. אפילו 90, אם אני זוכר נכון, קראתי שזה היה ב-94, לקראת סוף העבודה על טוי סטורי.
נכון.
אז יש לנו למעשה את, בארוחת צהריים אחת נהגים באג לייף, מפלצות בעם, מוצאים את נמו ווולי, זו העובדה הכי טובה בוויקיפדיה לגבי באג לייף.
חד משמעית.
ובאמת, הרביעייה הזאת נחשבת גם לטון הפיקסרי שמתעצב בסרטים הראשונים, שאנחנו רואים בקצרים הראשונים ובתוי סטורי שיש בו עוד משהו מאוד, מאוד אלים ואכזרי, שמאוד מרגיש בו חבורת בנים כועסים, ובבאג לייף הריכוך מתחיל, כשפיקסר מבינים שהכוח שלהם הוא לא באימה או בהפחדות, אלא באמת בעוצמות מאוד גדולות של רגש ושל אמפתיה, ושזה לבדו משיג אפקט אחר. אז באמת, זה הסעודה שבה הדברים האלה נהגים. ברד בירד, הבמאי של משפחת סופרל ורטטוי, הוא לא חלק
מהסעודה הזאת.
הוא עושה בזמן הזה את ענק הברזל בוורנר ברדרס, והוא נחווה מאוד מהשיווק שלהם, והוא הולך להגיע לפיקסר, אבל בעצם להישאר וואן מן שואו גם בפיקסר. והטון שלו הוא קצת אחר משלהם במשפחת סופרל 1 ו-2, המקום שבו ברד בירד מפצח ומעמיק את הקוד הפיקסרי, זה רטטוי. סרט שבאמת... לוקח את כל מה שהאחרים לפני ברד בירד עשו באולפן הזה, ומוסיף לו עוד הרבה שכבות שלא היו להם קודם.
וזה, חברים יקרים, מה קורה כשזיו עושה פודקאסט על סרטים שהוא באמת ראה, ולא רואה לראשונה.
מה זאת אומרת?
אתה לא שמת לב לאורך של הרנט הזה שהיה לך עכשיו.
זה לא היה רנט.
לא, רנט חיובי. אני אומר את זה הכי לחיוב בעולם. זה היה מקסים עכשיו. אני כל כך שמח לשמוע את מה שאמרת עכשיו.
סליחה.
לא סליחה. אף פעם אל תתנצל על מי שאתה.
או, וואו, חבר'ה, מורה, יש מורה בפודקאסט.
פאק יא.
מחנך בישראל.
פאק יא.
אוקיי, השאלה היא מה האורך הכי פסיכי, אבל בשאלון הזה, אבל היא חשובה. שאלה רביעית, סרטי הפיקסר לרוב עוקבים אחרי משהו לא אנושי שעובר מעין האנשה, זה יכול להיות מכונית, זה יכול להיות צעצוע, על איזה דמות לא אנושית אתה היית רוצה לעשות סרט פיקסר?
אוקיי, אז ברגע שקראתי את השאלה, קפץ לי רעיון מיידי, ולא ידעתי איך לנסח את זה, אז בניתי לחבר שלי, צ'אט GPT, שוב, והוא עזר לי לנסח את זה, אתה מקבל את הגרסה המתורגמת. אז, סרט הפיקסר זיכרונות מבעד לתריס, או Shattered Memories באנגלית, עוקב אחר המסע של שאטר, מצלמת פילם ישנה שנדחקה לעליית הגג המאובקת של צלם בדימוס. כאשר נכדתו של הצלם, נערה צעירה וסקרנית, מגלה את שאטר ונקלעת לאוסף תצלומים נשכחים, המצלמה מתעוררת לחיים והן יוצאות להרפתקה כדי לבקר מחדש את העבר שנתפס בתמונות האלה. כששאטר והילדה מנווטות בעולם של נוסטלגיה ורגשות, הן מגלות את כוחם של זיכרונות ואת היופי שבשימור רגעים בזמן. יחד הן יוצאות דרך במסע לשתף את הסיפורים שלא סופרו מאחורי כל תמונה, ומלמדות אותנו שזיכרונות הם אוצרות נצחיים שמחכים להתגלות מחדש.
פלג, זה פיץ' בן זונה.
נכון?
זה גם לא, זה לא היה בצחוק, זה אתה רואה ממש טוב לסרט.
לא, לא, לא. אני, ברגע שאמרת מה שצריך לקבל לאנשה, אמרתי, אוקיי, מצלמה, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש. גם השם, Shattered Memories, איזה שם מטורף.
אני אגיד שאם יש לנו אנימטורים או אנימטוריות בוגרי בת הספר לאנימציה שרוצים לעבוד עם פלג על הסרט הזה, אני על אמת אשמח לעשות את הקשר, זה רעיון ממש טוב. וואו.
אז רגע, אם זה מוקלט, אז אני יכול להגיד שזה כאילו זכויות הם שלי ושל צ'אט GPT.
אני בתור בוגר בתי משפט, הרעיון הזה נהגה כאן, ואם מישהו אחר עושה אותו, אנחנו יודעים מי אתה.
וואו, אנחנו נגיע אליך.
נחתום על זיכרון דברים יד אחר הפרק, זה רעיון מצוין.
יס, איזה כיף.
מהמם. שאלה חמישית, דיסני או פיקסר ולמה?
אז אני מבחינתי, פיקסר תמיד היו חלק מדיסני. ולכן התשובה היא תהיה דיסני. רק כשנהייתי בוגר יותר הבנתי שפיקסר זה אולפן נפרד, ושדיסני קנו אותם רק בהמשך, ולא לא 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 לא, אבל מבחינתי, I'm a Disney guy, וגם הידע שלי הוא בעיקר על דיסני, אז זה דיסני, אבל כשפיקסר הוא חלק בלתי נפרד מדיסני, זה לא או-או, זה אחד בתוך השני.
אוקיי, שאלה אחרונה, ספר לנו בבקשה, מהו סי הרגש הפיקסרי בעיניך?
שאלה סופר קשה, אז גם פה הייתי צריך לבחור שתי תשובות.
Mm-hmm.
מה שתופס אותי כל פעם מחדש, זה הפרידה של סלי ובו.
וואו.
כאילו זה משהו שתפס אותי, גם כשאני ילד, גם כשאני בוגר, כל הסרט עבדו על להתחבר, ואז סלי צריך להשאיר אותה בעולם שלה, ולחזור לעולם שלו, וכאילו הגוש בגרון תמיד נמצא שם ברגע הזה, ואתה יכול להיות סרקסטי ומגעיל כל חייך, ואתה יכול לחבר את זה לפרידה בשואל ובהכלבלב, ואתה יכול לחבר את זה לכל סצנה של פרידה כזאת. כל סצנה של פרידה מבעל חיים מקשה עליי, והיא מתייחסת, בו מתייחסת לסלי בתור חטלטול, אבל הוא בעצם גם דמות מאוד מאוד אבהית, והפרידה הזאת מאוד מכאיבה, בגלל זה אני שמח על זה שמייק בונה לו את הדלת, כהפתעה בסוף. אז זה אחד, ושתיים, זה פשוט רגע שבקולנוע גרם לי לעשות כזה, אוי, בקול רם, מרוב שהוא השפיע לי על הרגשות, וזה, נקרא לזה, המוות של בינג בונג.
ידעתי, ידעתי, נשבח לי ברגע שאמרת את הצליל שעשית, ידעתי שזה זה.
זה.
כי זה גם הצליל שאני עשיתי.
רק שני רגעים שגרמו לי להגיב בקול בקולנוע, אחד, Avengers Infinity War, כשהם מגיעים לעולם שבו מביאים את הסול סטון, ואז רואים את רד סקול בתור השומר של הזה, אז אשכרה הוצאתי בקולנוע את הציל מההלם. באמת, מאוד מקווה שלא שרפתי לך את המיקרופון עכשיו עם הצליל הזה.
לא לגמרי.
אז זה אחד, אבל כמה שנים לפני זה, זה באמת אוי, הזה שיצא לי בקולנוע, ממש דפקתי לעצמי על הלב, תוך כדי שבינג בונג הולך ודואך לו, אני לא חושב שיש לי מה להסביר על הסצנה הזאת.
לא, אני חושב שאינסייד אאוט הוא נס של פעם בדור, ואני חרד מסרט ההמשך שלו מאוד מאוד.
אני דווקא מאוד אופטימי.
אז תראה, ההיסטוריה של פיקסר עם סיקוולים ברובה היא מאוד טובה, בתכלס.
אני מזכיר לך עם מה פתחתי את השאלון.
כן, כן, אבל טוב, נראה שנקרא נחיה ונראה. עד שנסיים את הריצה הזאת, הוא כבר יצא לבתי הקולנוע כנראה, אז כבר נדבר עליו פה לייב.
Yeah.
אז נגלה בהמשך. פלג, זה היה שאלון מצוין, כל הכבוד את כל התשובות שלך.
תודה, תודה, וכרגיל, השאלון שלנו לוקח 3/4 מהפרק.
זה כבר לא שלנו, של כולם, בשלב הזה. כי שמע, הסמול טוק בימים האלה הוא המון עבורנו.
הוא חשוב.
אוקיי, לפני שנעבור למה שאני מכנה, עשיית צדק היסטורי עם סרט שמגיעים לו הרבה מאוד כתרים שלרוב לא נותנים לו, פלג, האם הכנת את התקציר על באג לייף?
הכנתי את התקציר על באג לייף, כתבתי לך אתמול בלילה, שזה לדעתי, זה התקציר המטומטם ביותר שכתבתי, אבל יחד עם זאת, אני נורא גאה בו, אז להלן.
לך על זה.
כמדומני, היו אלה היי פייב שטענו שקטן זה הכי כיף בעולם. אך כנראה שהם לא סיפרו זאת לתל הנמלים, אשר מצוי תחת שלטון אכזרי של חגבים עם שיגעון גדלות. בניסיון אחרון להטות את הקף לכיוונם, יוצא פליק, נמלה עם כישורי המצאה מעולים, אך עם מעט מאוד עידון, למסע למציאת גיבורים שיעזרו לנמלים להילחם בחגבים, ולהוכיח אחת ולתמיד שזה לא הגודל, אלא הטכניקה.
כן. האמת שזה לא...
That was a dick joke, ladies and gentlemen.
זה סרט שכל כך מלא במשחקי מילים מטופשים, אני מרגיש שזה מאוד ברוחו. צריך להגיד, המסע הקצר ביותר בעולם. הוא ממש היה מלא, אני מגזים, 3 דקות.
מסעדה, יא, הם גדולים. אמרו פה קולות של קרב, אני לקחתי אותם. הם הרסו פה פחית שימורים. כן.
וואי, וואי, וואי. רגע, נעשה את זה מסודר. אתה פוגש את באג לייף הראשונה בקולנוע כילד?
אני רוצה להגיד שכן, אבל אני חייב להגיד שהזיכרון שלי הוא ה-VHS. והמיינדפאק שהיה לי בתור ילד על זה שלחברים שלי יש עטיפות שונות. ל-VHS הזה.
כן, זה היה אחר מתעלולי יחס הציבור הטובים ביותר. הם הוציאו לדעתי 5 עטיפות שונות לבאגלייף וקלטות וידאו.
כן, ואני חושב שאצלי היה את פליק, ואז ראיתי אצל חבר את היימליך ואמרתי, שיט, אני רוצה את זה.
אני עברתי לדעתי 3 או סופרים וקולבו של קיבוץ, כדי להגיע לקלטת של באגלייף שעליה יש את היימליך, ואותה לקחתי.
בדרכי לפה, שמעתי אותך בפודקאסט אחר, כי אני חי ביקום מטה של ספוטיפיי.
ובוי.
למי שלא שמע את הפודקאסט פוקימון של זיו, תקשיבו, יופי של הפוגה.
רוצה אני להיות גיבור, עכשיו בסימוני העסקת, משהו כזה. אוקיי, תמשיך.
קידום עצמי, הידד. ושמה אתה אומר את המשפט, שואלים אותך, הרי אתה ידוע בתור מי שסולד משמונופוביה בסרטי דיסני, ושואלים אותך על סנורלקס, ואתה אומר, כל עוד הדמות היא חמודה, השמונופוביה לא מפריעה לי. ואז אמרתי, מעניין מה יש לך להגיד על היימליך.
שזה מצחיק מאוד.
יופי, מצוין, תשובה נכונה.
אני לא הרגשתי שהבדיחות האלה מכוונות כנגד שמנים. באמת, זה מצחיק.
הוא מצחיק להלאה, היימליך הוא הדמות האהובה עליי. ובאנגלית הוא הרבה יותר מצחיק, כי המבטא הגרמני שלו, שנל, יבול, אני מת על זה.
אני לא הצלחתי לראות הסרט הזה באנגלית, לא כי יש לי משהו נגד הדיבוב שמה, כי בתור מי שגדל על הסרט הזה בעברית, לשמוע פתאום בתור הנציחה אתה את אילי מסיינפלד שהשלמתי השנה, היה לי מאוד משונה, וגם לשמוע את קווין ספייסי בתור הופר, לא יודע. אגב, קראת את הסיפור על הליהוק של הופר? זה מצחיק.
איכשהו כל סיפור הליהוק מתחיל בזה שרצינו את רוברט דנירו והוא סרב.
נכון מאוד.
זה היה גם לדעתי בהרקולס, לא, הרקולס זה היה ג'ק ניקולסון. אבל עוד פעם, רצינו מישהו, הוא סרב, בוא ניקח מישהו שפשוט יגיד, כן, נראה לי מגניב.
עכשיו, מתארים שאחרי שרוברט דנירו סרב את ג'ון לסיטר, המפגש בינו לבין קווין ספייסי בשיחה על הופר, היה בון כל כך חזק שקווין ספייסי על המקום כאילו הסכים, וכאילו, תראה אותיו, שני מטרידנים מסתדרים כל כך יפה ביחד. רואה מתואר שהייתה הבנה מיידית בין ספייסי, מעניין מה היה הנושא שחיבר את השיחה ביניהם.
איך?
ממש איך.
גועל נפש, אבל אני כאילו, I'll be the devil's advocate, אם ניקח את היותו אדם נורא הצידה, הוא עושה עבודה נהדרת בסרט הזה. כן? הופר הוא דמות מעולה.
בניגוד אליך אני זוכר היטב את הצפייה שלי בבאגלייף בקולנוע, כי נסענו מהבית ילדים בקיבוץ, זה היה כזה קריטנה של רמת דוד, היינו נוסעים לסרט פעם אחת בקריטנה, נסעו כל הדרך לנוף הגליל שאז קראו לה נצרת אלית, הלכנו לראות סרט, וכל הילדים התבקשו לבחור. עכשיו שים לב, זה ממש היסטורי, אוקיי?
אוקיי.
מי הולך לבאגלייף? ומי הולך לנסיך מצרים?
או, וואו.
זה יצא באותו זמן.
נכון.
מטורף בין DreamWorks לפיקסר, והסרטים יצאו במקביל. נגיע עוד בהמשך למה קרה עם עבודת נמלים, שזה סיפור אחר.
ממש.
בקיצור, רוב הקיבוץ הלך לנסיך מצרים, בקטע פטריוטי כנראה, ואני ועוד 4 ילדים אמרנו באגלייף, ואני מרגיש שכל הזהות שלי מושתתת על הרגע הזה.
אבל אני אגיד לך משהו, אין פה בחירה רעה. אני יודע שאתה לא אוהב את נסיך מצרים.
אבל נסיך מצרים, ראיתי אותו פעם ראשונה בגיל 30, ואני חושב שזה הגיל מבוגר מדי. אני חושב שבתור
יכול
ילד,
מאוד להיות.
נראה לי שכילד הייתי מתפעל ממנו מאוד, כמבוגר פשוט היעדר ההומור בסרט הזה מחבא אותי.
בתור, א', יש בו הומור.
לא מספיק.
לא מספיק, אבל יש בו, ובתור ילד אני זוכר את נסיך מצרים, וזה לא הפוך להיות פודקאסט על נסיך מצרים, אני זוכר את נסיך מצרים כאירוע. הוא גם שודר בערוץ 2, הוא גם היה כאילו זה. אז בבחירה בין בג לייף, לנסיך מצרים, אני לא חושב שיש פה בחירה לא נכונה, אבל אני אוהב את הכיוון שלך. אתה ועוד 4 הולכים לבאג לייף, אני חושב שזה באמת בונה אותך הלאה למי שאתה.
תראה.
פחות רודן ויותר חלק ממושבה.
יש לך שני סרטים על מנהיגים שיוצאים באותו זמן. אחד על המנהיג האולטימטיבי, המיתולוגי, ששתף פעולה עם אלוהים, ואחד שאלוהים לא בצד שלו, והוא צריך לבד לפלס עצמו איזושהי דרך חתחתי מטורפת, אף אחד לא רואה אותו, ופיקסר לוקחים את כל עניין האנדרדוג, ולוקחים אותו שלב אחד קדימה, כי וודי הוא הופך לאנדרדוג, אבל הוא מתחיל בעמדת כוח מאוד מאוד גבוהה. פליק הרבה יותר מעורר אמפתיה, כי אף פעם לא היה לו את הערכה של
מושבה.
תודה רבה. והוא מאוד קמל הדרך הזה שהוא באמת ראש מאוד יצירתי, אבל המושבה מאוד מאוד חושבת בתוך הקופסה.
מאוד בתוך הקופסה, זה להיות צעיר בעולם של בומרים.
ממש, והוא בא ואומר, יש לי מכונות שיקצרו ב-50% מהזמן את העבודה.
אתה לא תזיז לנו.
בדיוק.
אתה לא תזיז לנו.
יש לנו מערכת שעובדת, עבדנו עליה המון המון זמן, נתנה בעמל של מאות שנים, אי אפשר עכשיו לשנות את הכל במכה, לא עובד.
הסרט נפתח בטרגדיה שבה יש עלה ששובר את השורה, וצריך ממש לבוא ולבוא, ללמד אותם ללכת מסביב לעלה, אגב, פתיחה מבריקה.
מבריקה, אני ישבתי פה אתמול בלילה, ופשוט לא האמנתי על האפיון הזה של כאילו, בואו תראו מה זה סרט על קיבוץ. צריכים להצביע מה עושים עם העלה, פשוט בואו נלך מסביב לעלה, זה ייקח פחות זמן.
תסתכלו עליי, אל תסתכלו לצדדים, והנה שוב השורה. עכשיו התחלת לדבר על זה שראית אותו בעברית, ואתה לא מסוגל לראות אותו באנגלית. אני לצורך ההקלטה עכשיו ראיתי אותו רק באנגלית.
וואו.
אבל אני זוכר מאוד את הגרסה בעברית, ואני חייב להגיד, הן אחד לאחד. כאילו, התרגום בעברית הוא התרגום הנכון שעשו לגרסה באנגלית.
יש, בדקתי בהתחלת ההבדלים ביניהם לצורך הפרק, אז הבדל בבדיחה אחת שהצחיק אותי מאוד, שנאמר באנגלית, לא זוכר מה הציצות, אבל כאילו, נאמר, זה כלום לעומת the greatest twig של 93,
כן.
ואז בעברית זה כלום לעומת הזלזל של 93.
וואו, הזלזל של 93, כן.
זה מילה שפחות ילדים יכירו, אבל זה בחירת מילים הרבה יותר מצחיקה.
הרבה יותר מצחיקה.
מגבעול או מטוויג. אז כן, הדיבוב בעיניי פה הוא אדיר, אני משוגע עליו, אני ממש משוחד, אבל בתור שני מעריצי תומש, חייבים לומר ש... לראות אותו שנייה עושה דמות ראשית שהיא לא רק קומיק ריליף, זה תענוג. Because he's nailing it.
חד משמעית, יש, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש סרטון ביוטיוב שלקוח מתוך מועדון לילה. תומש מתארח במועדון לילה, מקרינים לתומש את כל הדמויות שהוא עשה, והוא עושה את הקולות שלהם אחת אחת אחת, ואז מגיעים לפליק, ואז הוא עוצר רגע ואומר, פה זה מאוד שונה, כי יש לו קול יותר רומנטי, יותר זה, ואז פתאום עושה... הוא אומר משהו לדוט, כאילו, וממשיכים הלאה לפיין, פאניק וכל זה. אז באמת נורא מגניב לראות את ההבדל הזה, והדיבוב בעברית הוא באמת נפלא, ואני רק השבוע קלטתי שמי שמדבבת את המלכה, זו פאקינג המלכה בעצמה, טיקי דיין.
בטח. אני
טיקי פאקינג דיין.
אפילו לא הלכתי לאינטרנט לוודא את זה. פתאום האזנתי לקול שלה, והייתי כזה, מה? היא הייתה פה כל הזמן?
כל הזמן.
היא גם עושה עבודה אדירה. ספציפית, יש איזשהו ביט בתחילת הסרט שבו המלכה נקרעת מצחוק, וזה כן. בדיוק צחוק שגם במקור הוא לא בדיוק ספונטני, הוא קצת מאולץ.
זה לא הרבה, אבל זה מה שיש. זו השורה.
ותקידה, אני עושה את זה בעולה. זה מאוד מצחיק שהיא כאן איכשהו בתוך הבליל הזה. אני רוצה מאוד לציין לחיוב, בפרק של מצד הדיבוב הגדול, לא הזכרנו מדבב עברי ענק שבסרט הזה עושה עבודה מדהימה, שזה שימון כהן, שעושה את המזכיר הזועף, וכאילו,
okay.
הוא גם עושה את מר תפוח אדמה בטוי סטורי, הכל הזועף והחרד, בור והם הארץ, הוא פשוט מדהים. אז שימון כהן שאוטות ממש גדול, גם בסרט הזה הוא אדיר.
הייתה שימון.
ממש. מעבר לזה שהדיבוב פה מצוין, באמת, הפליק של תומש מביא משהו מאוד מאוד אחר, כי זה בחור... שנחשב לטראבל מייקר, על גבול המנודה, המזל הגדול ביותר שהוא שמרים לנו מההתחלה, שהדמות של הנסיכה היותר צעירה, דוט, היא דווקא רואה בו הרבה, ואיכשהו גם המלכה הסקנה רואה בו. זה הנסיכה עטה שהכי חושדת בו, כי היא בחרדה מטורפת. אגב,
היא נוירוטית פשוט.
ושוב, לקחנו את אילן מסיינפלד, היא כל הזמן בחרדה שהיא לא זוכרת מה היא אמורה לעשות בכל פרוטוקול של המושבה.
לא, אבל בניגוד לאילן, לאילן יש שמץ של ביטחון עצמי. היא fucked up, כי כולם בסיינפלד fucked up, אבל אילן יש לה גם את ה... יכולת לבוא ולהיכנס and she owns the room. וכאילו, אני יודעת מה אני עושה ואני אתפוס לג'ורג' את הפאה ואני אעיף אותה מהחלון ואני אנהל את השלושה גברים הזויים שנמצאים לי בחיים ואני אנהל מערכת יחסים הזויה עם פאדי וכאילו כל הדברים האלה, וואו, שכחתי כמה ידע יש לי על סיינפלד.
איך אני נהנה?
ואני דווקא מפחות חובבי סיינפלד, אבל לא משנה. והנסיכה עטה היא לא אילן. היא בפאניקה כל הזמן. כמעט כל ההחלטות שלה הם לא שלה.
נכון, האמת שנכון לגמרי, וגם שגם ההחלטות הטובות זה למעשה כשאימא שלה בוטחת בפליק, או מאמינה שהוא יכול להביא את הסחורה, יש רגע נורא מצחיק די בתחילת הסרט שבו אתה גם מן הסתם ראית את הסרט של מיסטר בין מ-97, נכון?
בוודאי.
אז יש סצנות חופפות, שבהם יש לך פרלמנט של בכירים שצריכים להחליט מה יהיה גורלו של האדם שמולם, ובשני המקרים הם מבינים שדבר הכי חכם לעשות זה יהיה...
לגרש אותו.
להעיף אותו מהדרך עם תירוץ חשוב כלשהו, במיסטר בין זה אנחנו צריכים שתלווה את הארוחה בארצות הברית רחוק מבריטניה, ובארלייף זה מעולה, כן,
לך תביא לוחמים. ופה יש פה פייטל פלו בתוכנית. שולחים את פליק, הוא מביא לוחמים לטענתו, כי הוא טועה. ואז הוא מגיע חזרה למושבה, ואז הנסיכה אתה אומרת, אני לא מאמינה שהוא עשה את זה, אני לא מאמינה שהוא אשכרה חזר והביא לפה זה. מה חשבת שיקרה? חשבת שהוא ימות, ציפית שהוא ימות בדרך? ציפית שהוא יאחל על ידי הציפור הזאת שיושבת לכם בקצה של האי?
התשובה היא כן. אני חושב שכאילו, זה מאוד נוח בעולם שלהם שלא צריך פשוט לומר, אתה יודע, כאילו, הוא ימות, הוא ירצח, לא כזה. הוא הלך מעבר לים, ומה שיקרה שם זה באחריותו.
זה גם, זה מתקשר למה שהמלכה אומרת, כשמתגלה התרמית, שהם חרקי קרקס. והיא אומרת, בחיים לא חשבתי שראה את היום, שבו נמלה תחשוב על עצמה ולא על המושבה. ופה, המושבה בעצם שלחה נמלה אחת להיות אינדיבידואל. לך, לך מפה, והם לדעתי אפילו לא חשבו על מה יקרה, כי אף אחד מהם לא היה אינדיבידואל אף פעם.
הם גם לא, שוב, אני חושב שבאמת, הם לא ציפו לתוצאות, הם גם לא, הם לא, הם לא פינטזו על המוות שלו כמובן, הם פשוט באמת נהנו להיות ראש קטן בקטע של, אם הוא רוצה ללכת, זה לא איזה, אתה יודע, כמו בתנך כזה, שהמלך דוד שולח מישהו למות בקרב, זה לא,
כן.
זה לא יוזמה שלהם, זה יוזמה שלו. אז כאילו, המצפון שלהם שקט בקטע הזה.
כן, כן, יש פה גם מצפון שקט, אבל גם, שוב, הם כל כך לא מודעים לדבר הזה. כאילו, אף אחד מהם לא עזב את האי שלהם, מעולם. גם לא המלכה והנסיכה שלהם יש כנפיים והם יכולות לעזוב את האי. כאילו, אין להם אפילו את החשיבה על מה יקרה.
אני חושב שבסרט הזה, אבל, הבחירה בקצרים בתקשורת, לא, כמהלכים עלילתיים, היא בחירה שנעשית על חשבון משהו ולטובה. כי בסרט הקודם, בטוי סטורי, הדברים שמניעים את העלילה המון פעמים זה האגו והקפריזה של הגיבור של הסרט, שמלווים באכזריות.
וקנאה.
וקנאה ואלימות. ובבאג לייף, בהתחלה, זה גם היה קצת בטון הזה. הטון המקורי היה יותר אכזרי, וגם למעשה כל החרקים ידעו שהם משקרים למושבה מההתחלה. וזה היה מהלך, הם פליקו בעצם עוד לא קיים, הייתה נמלה אדומה אחרת שהייתה על תקן שלו. הסרט מגיע עם איזשהו תסריט מוכן, בטיוטה שנייה, ואנדרו סטנטון, הבמה השותף, שאחר כך יעשה לנו את נמו, מסתכל על זה ואומר, לא, משהו לא מסתדר לי, וזה גם מרושע מדי וציני מדי.
מרושע ציני, ובעצם אין להם שום מחויבות אליהם. אין סיבה שהם יעשו את זה.
אנדרו סטנטון למעשה אומר ללסיטר, אנחנו לא עושים את זה עוד פעם. אנחנו צריכים לשנות את זה, ולסיטר אומר, אתה צודק, והוא הולך למקום חדש עם זה, הוא גורם למעשה לחרקים להיות חלק מאי-הבנה גדולה, שוב, קצר בתקשורת, וגם השיבה של פליק עם החרקים, היא למעשה אירוע שאף אחד לא התכונן אליו, משפט שדורה לו ברבה, בתקופה שבה מקליטים.
וואו.
סליחה, אבל
אנחנו עוד נגיע לעוד רפרנסים לתקופה שאנחנו מקליטים.
זה הרבה ברזל לא מסתיים פה, לא. וכשהוא צעד שם איתם, אז באמת, זה לא שלמישהו היה איזשהו משהו במגירה למה עושים איתם, וגם בגלל זה לפליק יש המון מקום פתאום להכניס רעיונות שלו פנימה ושהם לא ידחו, כשהוא לא לבדו. הוא לרוב המשוגע שמגיע לבד, אבל הוא בא עם צבא.
ומזכיר לך שהרעיון של הציפור, כשהוא מוצג למועצה שם ולמלכה, ואחר כך לשאר הטל, הוא מוצג כרעיון של הלוחמים, לא רעיון של פליק.
זה סצנה שאחרי שראיתי אותה בסלון, אז עצרתי, פשוט הלכתי לסיגל עם דמעות בעיניים, ואמרתי לה, הסרט הזה ממש לוקח את כל הילדים שצופים בו, ואומר להם, אם יש לכם רעיון שאתם ממש רוצים אותו, אם תתקשו ותלכו ראש בקיר, זה יקרה. כי נכון, פליק לא יכול ברמת המעמד שלו במושבה, לבוא ולהציג לכל המושבה את הרעיון שלו ולהתקבל בברכה.
כי זה עוד רעיון מטורף של פליק, שעוצר את השגרה שאנחנו רגילים אליה.
וככה מגיע מונטאז' יפהפה, שבו מראים את פליק מתחיל להסביר את הרעיון של הטל בחגבים עם ציפור מכנית. זה עובר להלוחמים מציגים את הרעיון לאטה, זה עובר לאטה מציגה את הרעיון לכל המושבה, ובשרשרת הפיקוד הזאת כולם יכולים לאכול את הרעיון הזה.
בדיוק. דיברת על האי הבנה, בנוגע להם לוחמים, הם קרקסיים, הם זה, ושים לב שמהרגע שהם נפגשים, פליק והחרקים האלה, עד שהם מגיעים למושבה, הם כל שתי שניות מכניסים משפט שבא להסביר לנו עוד יותר את האי הבנה הזאת. זאת אומרת, הם מגיעים למושבה, הם מוחאים כפיים, סלים אומר לפרנסיס, וואו, החבר'ה האלה ממש צמאים לבידור, אנחנו באנו לבדר, הבנתם שזה מה שאנחנו עושים פה? אנחנו לא ידענו שאנחנו באים להיות לוחמים, הם צמאים לבידור, ואז פרנסיס עולה ונועם ואומר, אנחנו ניתן לחגבים האלה הופעה שהם לא ישכחו, we're gonna knock them dead, וכזה, אוי לא, איזה מצחיק, זה דאבל משמעות, אבל כאילו בוא נדחוף לצופים את המשפט הזה שוב ושוב ושוב ושוב, שנבין שאוקיי, קרתה פה מה שנקרא תקלה מופלאה.
כן, שהיחידי שבאמת יודע עליה בהתחלה זה אך ורק פליק.
אך ורק פליק.
והבחירה היחידה למעשה שהיא כאילו מוטעת, אבל תכלס היא לא מוטעת, זה לא להגיד למושבת האמת. עכשיו, בעיניי, סליחה אם אני פה חוטא למוסר, פליק צודק.
אני לא יודע כמה פליק צודק, כמו לדעתי כל אחד מאיתנו היה בסיטואציה הזאת.
וכל אחד מאיתנו יתפלל שאם הוא יזייף מספיק זמן זה יהפוך למציאות ולא נצטרך להסביר לסיטואציה בדיעבד אף פעם.
ושהסיטואציה לא תהפוך להרבה יותר חמורה ממה שהיא, ולדעתי גם כל אחד חווה את זה. באיזשהו שלב.
עכשיו, מרגיש בסרט שהמהטלה בצופים שזה הולך להצליח לפליק, עבדה עליי גם בצפייה עכשיו. שאתה יודע, אם אתה שנייה מסתכל מרחוק, אתה אומר, אוקיי, מבנה קלאסי של קומדיה, זה בחיים לא ילך כמו שהם רוצים שזה ילך. אבל איכשהו, אתה כל כך רוצה שהם יצליחו בכל שלב נתון, שהסרט יכול פעם אחר פעם להביא חקף ולהגיד, לא, עדיין לא.
הגילוי נעשה בצורה מאוד מוזרה, כאילו פתאום פיטי מגיע ו... מסתבר שהוא עובר מתל נמלים לתל נמלים לשאול איפה הקרקס שלו.
פיטי זה הפרעוש שמנהל את הקרקס שלהם.
הפשפש, כן.
פרעוש?
הוא פרעוש, נכון, באנגלית פשוט קוראים לו פרסייט.
אוקיי, זה הפער.
זה הפער? אז פיטי עובר מתל תל, וכאילו, למה החלטת שאתה צריך לעבור בין תלי נמלים לשאול איפה הקרקס שלך? אבל אוקיי, dispense of disbelief, הבנו שזה מה שצריך לקרות עכשיו. אחלה. בגלל הגילוי שהוא עושה, זה, הם לא לוחמים, הם אנשי קרקס, והם גם לא טובים בעבודה שלהם, וזה, מה, הוא שובר פה את ה, דיברתי מקודם על זה שהסרט הזה עשו כל הזמן בפרספקטיבות. פרספקטיבות בין אם זה נקודת המבט של איך דמויות רואות אחת את השנייה, איך דמויות רואות את עצמם, ובסופו של דבר, הפרספקטיבה הגדולה מכולם זה איך הנמלים רואות את עצמם ביחס לחגבים. ופתאום, אז גם פה פיטי שובר מוסכמה, שובר פרספקטיבה, שובר איזשהו זה, ועושה את זה הכי משפיל בעולם.
כן, הוא גם, כאילו, בדיבור העברי הוא אומר משהו כמו, אלה המנה הקרקס הכי עלובים שיש. כאילו זה, הוא באמת, מה שמצחיק זה שגם הוא אומר את זה בחיבה, כי השיח של המנה הסלאמס הכושלים הוא בעלבונות. כלומר, אין הרבה אהבה הדדית בין חברי הקרקס כשהם מופיעים לראשונה בסרט, זה מגיע אחר כך.
שים לב שהוא גם נורא המרק רב של הסיפור.
כן.
כל הסצנה הזאת, הם הולכים לעשות לי מלא כסף.
כן, הוא למעשה נראה לי אהב טיפוס שיהפוך בסרט הבא לאיש התרנגולת. אותו ארכיטיפ.
לאל מחוות הצעצועים של אל.
כן, זה אותו ארכיטיפ שלה, זה נבל שפיקסר, הוא גם יחזור ברטטוי בצורה אחרת, אבל כאילו, פיקסר לא הרבה פעמים שולפים את הנבל של הכסף, כסף, כסף, ובאמת פיטי פה הוא לא נבל, הוא יותר קומיק ריליף או מכשול עבור הדמויות. כן צריך להגיד שאני לא זכרתי עד הצפייה הזאת את כל סיקוונס הקרקס, כאילו זכרתי כשמציגים אותם, לא זכרתי את העיר שמסביב לקרקס.
וואו, זו עיר, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב.
זה הפיצה פלנט מומנט של הסרט הזה. זה בוא נראה לכם שנייה משהו אחר לגמרי, נהיה בו 4 דקות ונעוף מפה.
והוא גם די בנוי אותו דבר, אנחנו בלונג שוט רואים את כל העיר,
הכל ירוק שוב פעם.
לאט לאט, אני עיוור צבעים, לאט לאט אנחנו מתכנסים פנימה,
סליחה,
ורואים את זה, ושוב כמובן ההשוואה לעיר גדולה זה ניו יורק, וכולם עם מבטא ניו יורקי מאוד כבד.
זה מרגיש כאילו היה הצ'אלנג' של, הכניסו כמה שיותר משחקי מילים חרקים בדקה, גו.
והם גם נורא נורא חכמים.
מאוד. השורה האהובה להם מכולם זה, היי מלצר, אני במרק שלי. זה שיתק אותי לזה 20 שניות.
זה כן, יש את המלצרית שהולכת עם הגוש קקי על מגש. עכשיו באנגלית זה די מחוקם, זה גם בדיחה שחוזרת על עצמה הרבה ושל מי השורה הזאת, who ordered the poo-poo platter. בעברית הם פשוט הלכו על אפס פינס, ואמרו, היי מי הזמין חתיכת קקי?
פשטידת קקי אני מבקש.
אז זה פשטידת קקי.
הם זכו שזה מאכל, כן? אבל זהו.
אז מי הזמין פשטידת קקי? עכשיו כאילו...
כמו שאמרת על הפליק, זה סיקוונס מאוד חסר עידון. ובכוונה. אגב, אני אטען שזו הסיבה המרכזית שבאג לייף לאורך השנים נחשב גם לאחד מהסרטים הכי נשכחים של האולפן.
זה הסרט היחיד שלא הפך לפרנצ'ייז.
כי אני חושב שיש נמלים או חרקים, זה פשוט פחות סקסי. רטטוי שים לב שהוא אמנם חולדות, אבל זה חולדות ואוכל וצרפת. שזה שני נושאים מאוד מגרים.
כן. תראה, הם גם ממש ידעו את זה, ולכן הפכו את הנמלים ליצורים עם 4 גפיים, למרות שבמציאות יש להם 6, אבל אמרו איך נהפוך אותם ליותר אפילינג, נעשה אותם עם ידיים ורגליים שהם יהיו יותר אנושיים. החגבים לעומת זאת עם 6 רגליים. והחגבים הם רגד יותר, והם יותר קשוחים למראה, אבל כן, לעשות סרט על חרקים, זו קפיצה מאוד מאוד גדולה, שעבדה.
זה גם משרת אותם משני טעמים מאוד שונים, שעובדים טוב ביחד. הטעם הראשון והצפוי יותר, הוא הטעם הטכנולוגי. כי באמת, כמו שהם יכלו לייצר את העצועים בסרט הראשון, כמה אנשים בפיקסר המאבחירים אומרים, נראה לנו שנמלים זה משהו שנוכל טכנולוגית לייצר גם.
אבל גם פה הם טעו. כי בזמן העבודה הם ראו שזה הרבה יותר קשה להגיע ביכולות הגרפיות של אז, כי אוקיי, אם אנחנו עושים סרט על חרקים, אנחנו צריכים לעשות אותו סרט שגם מתרחש בעולם של טבע, פחות או יותר, והיה להם מאוד מאוד קשה, אם אני לא טועה, לרנדר את כל הדמויות השונות.
זה אדיר אגב, שאתה יודע, אתה מדמיין במצוקה של לצייר סרט מצויר, שזה המון 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 דפים, או המון המון עבודה במחשב. פה זה המון המון שעות של השבט מול כפתור הבאפרינג או הלואודינג של התוכנת עריכה, ולבכות.
שזה היה הכי מורגש בגשם. הייתה סצנה שמבוססת כולה על גשם, ולא הייתה להם עדיין את הטכנולוגיה שידעה לפענח צורה של גשם שהזנת לתוכנה, ולהגיד, אוקיי, אם אני מקליד לתוכנה שעכשיו נופלת פה טיפה, אז טיפה יוצרת אדוות ועוד טיפות קטנות שעפות באוויר. לא היה להם את זה אז, הם עשו הכל ידנית.
אימאלה.
וזה נשמע לי, כאילו, כמו שאמרת, לבכות מול המסך.
הם תיארו את זה כסיוט.
הפרספקטיבה נעשית גם בגודל של הדמויות בתוך המרחב שלהם והסיטואציה, וגם הגודל הפיזי שלהם, זאת אומרת, העיר עצמה מורכבת מזבל.
כן,
שאנחנו כבני אנוש נתייחס לזה כהנה ערימת זבל מלאה בג'וקים.
תפורת הקרקס המפוארת מורכבת מטייקווי של אוכל סיני.
בשם הרוחות הקדושות של סצ'ואן. אבל כן, אז שוב, כל היחס פה לגודל, ואנחנו מסתכלים על הכל ממבט נמלה, ואנחנו חיים את המציאות הזאת של להיות קטן בעולם של קטנים, זה כאילו, כמו שהופר אומר, זה תחתית שרשרת המזון.
אז גם הפרופגנדה שהופר מפחד שהנמלים יבינו בעצמם שהקוטן שלהן לא אומר שהן לא יכולות להיות רוב עצום שמשמיד את החגבים אם הם ירצו, רק לרגום אותם או אשכרה לרמוס אותם בתלפיהן הקטנות, אז כל המהלכים שהופר עושה בסרט בתור דיקטטור למעשה מובילים לכך בסופו של דבר שהנמלים מגלות בדיוק את מה שהוא לא רצה שהן יגלו.
בדיוק, וגם פליק אומר לו את זה חד וחלק, כזה, היי, אנחנו יכולים להביס אותך, וכמו שאני רואה את זה, אתה יודע את זה. So, let's rumble, motherfucker.
וזה דבר שבאמת, בלי הדמות של פליק, הם לעולם לא היו מגיעים אליו. למה אמרתי לך קודם שכשבאתי למונטאז' שהרעיון של פליק עובר הלאה עד כל הנמלים, אני באמת חושב שאני לא מכיר סרט מצויר שראיתי בתקופה האחרונה, שבה אנחנו כאזרחים מרגישים הכי קטנים שהרגשנו אי פעם.
הכי קטנים.
ויצירה שאומרת, תפסיקו להניח שאם יש איזושהי מקובעות שאתם חיים לפיה, זה יהיה לנצח הגורל שלכם.
מקובעות שלא לומר קונספציה.
תודה רבה.
זה חלק מהמשחק שתייה הדמיוני שתהילה ואני משחקים בתקופה הזאת, כל פעם שנאמרת המילה קונספציה, אנחנו שותים.
עכשיו, זו שיחה שאתה ואני ניהלנו מזמן, בפרק הראשון שלך פה על מלכות סימבה. גם אז דיברנו על כך...
מלך האריות. נקודותיים, מלכות סימבה, אני מבקש, הנקודותיים האלה חשובות לי, ואתה תמיד טועה.
מלך האריות 2, נקודותיים, מלכות סימבה, קיבלת.
תודה.
גם שם הפרופגנדה של זירה, שהיא כל כך כבר רעה לעיוור, יכולה להיות מה שכל האריות רצים לפיו, אלא אם מישהו אחר יבוא עם רעיון חדש. וגם פה, הסרטים של פיקסאר כל הזמן רצים על עולם שבו יש איזושהי מכניקה, קצת קודרת ואפלה ומקובעת, ומגיעה הדמות שמביאה לתוכה אור תפיסה אחרת. בארלייף הוא סרט פאקינג מרגש, וזה מחרפן אותי, עזוב שלא נהיה פרנצ'ייז, בסדר, זה אחלה שיש אחד כמו, הוא יופי של סרט, אבל הוא כמעט אף פעם לא מוזכר בין כל המאסטרפיסים שבאים אחריו, למרות שמחינת הרגשה, הוא אחד הפיקסרים הכי מרימים כשהוא מסתיים, אתה יוצא ממנו מאוד 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 שמח.
הוא מאוד שמח, הוא מאוד מרים, ומשהו ששמתי לב אליו רק בצפייה הזאת, הוא פאקינג מרהיב ויזואלית.
כן.
ויכול להיות ש... היינו צריכים להגיע לעידן ה-4K ורימאסטרינג לדברים כדי להעריך באמת את העבודה, כי כשזה יצא אז אמרנו קול, אנימציה ממוחשבת זה משהו שלא ראינו, ומשתפרים מדבר לדבר, וכאילו רואים גם את ההבדלים בין צעצוע של סיפור לבאגז לייף, אבל עכשיו שראיתי את זה לראשונה, באיכות הכי מקסימלית שאני יכול לראות את זה, שהיא לא מסך קולנוע, אלוהים ישמור כמה הדברים שם נראים מציאותיים.
הוא לא מפחד אגב לקחת גם דבר כמו דאוס אקס מכינה, מה שקורה בסוף עם הציפור והופר, ולהלביש לו משמעות אירונית שתצדיק אותו.
אבל זה מסתבר שזה לא רק בסוף, אלא זה גם בהתחלה.
הציפור?
הציפור, כאילו, היחס של הופר לציפורים. הופר עם צלקת בעין, כי הוא הלך מכות עם ציפור. מסתבר. וגם בהתחלה, יש את הנאום שרשרת המזון שלו. שהוא אומר שהוא...
גלגל החיים האכזר, הוא ממש מצטט את מלך האריות קוואט בי קוואט.
זה לא מפליא שאחר כך הוא סובל מאותו גורל כמו סקאר, שהוא נאכל בחיים בלילה גשום, אבל בנאום הזה לאטה, אז הוא אומר, הנמלים מלקטות את המזון, החגבים אוכלים את המזון, ואז אח שלו אומר, והציפורים אוכלות את החגבים. ואז כזה, הלו פורשדווינג, זה מה שהולך לקרות.
זה יותר מזה לדעתי. במאמר שכבר תוצאת כאן מספר פעמים בהרצה, מלך האריות נאום ההגנה על סקאר של דורון פישלר, אז נאמר העניין הזה שכש... מופסה מציג את הפרופגנדה של גלגל החיים, הוא לא מציין מי אוכל את האריות. הוא לא מציין שגם הם יכולים להיות טרף, גם אם זה לבני אדם או למשהו אחר.
כן.
וכאן יש לנו באמת את העניין הזה של ובכן, גם את החגבים אוכלים בסוף, לא כזה כיף. ואתה רואה גם שהופר ממהר להשתיק את ההערה המאוד נכונה הזאת.
עם השורה האהובה עליי. אני מבטיח לך שאם לא הבטחתי לאימא שלנו על ארז דווי שאני לא ארוג אותך, אני ארוג אותך. השורה הזאת הצחיקה אותי כל כך בתור ילד, והיא מצחיקה אותי גם עכשיו, ואם אני לא טועה, אמרו את זה בראיונות עם הבמאים אחר כך, או ב-DVD קומנטרי, שהם השתמשו בשורה הזאת, כדי להצדיק לנו את הקיום של...
האח.
של למה הופר מחזיק אותו? הוא עושה רק נזק. הוא רק מטומטם. אז לא, אז יש פה קשר משפחתי, והופר, אם לא אפילו בשביל הקשר המשפחתי, אז הוא נתן מילה למישהו, ומילה היא כבוד מבחינתו, אז הוא עומד במילה שלו ולא הורג את אח שלו.
זה נכון, זה גם מראה לנו שהוא באמת הולך לקיים סכם לכאורה גם מול הנמלים. מצד שני, חצי דקה אחר כך, כבר האח שלו מרגיז אותו עוד פעם, והופר בא להרים עליו יד, והוא צריך לה, היי, זכור את אמא!
ואז הוא פשוט מרביץ לך גב אחר.
כן, זה מאוד מצחיק.
נורא וולדמורט.
נורא וולדמורט. איזה שיכולת ניהול כעסים יש לו. גם אחרי זה, שכאילו, באמצע הסרט יש סצנה מאוד חשובה שבה, למעשה, אח של הופר מעלה בפני החגבים האחרים את המחשבה שכאילו...
החגבים האחרים מעלים את זה מול אח של הופר.
נכון, וגורמים לו להגיד את זה למעשה להופר.
נכון, כי אם הופר יתעצבן, אז הוא יאכל אותה ולא הם.
זה נכון, למרות שאגב, לפי מה שביססנו כרגע, לא בטוח שזה לא יגיע אליהם.
זה יגיע אליהם בסוף.
אבל דרך המונולוג הזה גם אנחנו מבינים משהו מאוד חשוב. כלומר, החגבים לא חייבים את הנמלים, זה literally protection.
זה חד משמעית protection, וזה מעבר לprotection, זה הדרך... של הופר, לדאוג לזה שאם אמרנו, הציפורים אוכלות החגבים, אז אוקיי, אני לא אהיה חרק ומלל, אני אפנה את הזעם שלי ליצור הנחות ממני. אתה רואה סקסשן?
כן, בטח.
אוקיי.
היורשים.
היורשים. אז אני התחלתי לראות סקסשן בזכות המלצה של תלמיד שלי. יש את הדמות של תום, ויש את הדמות של גרג.
כן.
תום תמיד חוטף על הראש מכל האנשים החזקים יותר במשפחה, אני רק בעונה 2, אז לא לספיילר לי מה קורה הלאה, אבל הוא תמיד חוטף בראש מהאנשים החזקים יותר במשפחה, ואז הוא אוטומטית הולך ומשפיל את גרג, ומרביץ לגרג, ואין לי המשך למשפט הזה.
סופו וצופי יורשים אגב שכבר סיימו את הצפייה בה, מחייכים עכשיו בסיפוק, אבל אני לא אגיד דבר נוסף.
כוס אימא שלך.
לא פה מחייכים לעצמם מעצם העובדה שאתה אומר, מעניין מה יקרה לדמויות האלה בעתיד, זה כאילו סדרה שקוראים המון דברים.
המון דברים בדקה.
זהו, אז שום ספוילרים מפה, תמשיך.
אז אותו דבר, אם ביססנו שהופר מת מפחד מציפורים, אז אוקיי, הוא חייב להריש עליונות איכשהו, אז לא מספיק שהוא רק ראש של כנופיה, הוא ראש של כנופיה שמשליט טרור על מושבה שלמה של נמלים, שהם כביכול נחותות ממנו.
זהו, שזה באמת טקטיקות שאנחנו מכירים אותם מחוץ מבטבע בשני מקומות אחרים, שזה באמת או באנשי עסקים או בכלא. זה המקומות שבהם נוהגים ככה לדעתי. לא, הרצון של להראות שליטה גם למי שלמעשה לא חייב להיות לך שום ממשק ישיר מולו, כדי לדומינן שליטה אזורית, זה לגמרי זה.
באותה מידה, הם פשוט היו יכולים לרחף מעל אי הנמלים, להשתין עליהם מלמעלה, ולסוע חזרה לסומררו שלהם במקסיקו.
או שנייה, לקחת כזה טיול מעל הגבעולים, לנשנש את כל מה שלמעלה, ולרוץ קדימה בחיים, אבל באמת יש פה עניין של כוח. ומהרגע שאתה מבין שגם הנבל שלך פה, הוא, אגב, הופר הוא נבל מצוין.
מדהים.
מהטובים שראיתי בדיסני ובפיקסר.
נבל מדהים.
הוא נבל מדהים כי הוא נבל נורא מנומק. יש לו בקסטורי טראומטי, יש לו שיגעון גדלות לא הכרחי. אתה מבין מאיפה הוא בא, אבל ברגע שאתה מבין שההתקיימות שלו היא נהנתנית ולא הכרחית, אתה מאוד מוכן ומזומן לראות הגיבורים גומרים אותו.
והוא לא טיפש.
לא, בכלל לא.
הסביבה שלו אולי טיפשה, אבל הוא לא טיפש בכלל.
העסקאות החוזרות שהוא עושה עם הנמלים הן אכזריות, אך לא טיפשיות. זה שהוא מבין שעדיף לו אחרי שהסטוק הראשוני שהם מכינות לו נהרס והוא מגיע ואין כלום, הוא לא מיד יוצא לצייט שלהם והוא לא מיד מרביץ לכולם או קופה עליהם איזושהי עבדות. הוא אומר להם, אני חוזר בסוף הקיץ ויהיה פה פי שניים מהכמות. שזה פשוט אכזריות חכמה וקצרה. והוא הולך.
והוא גם ממש אומר את המשפט, אם זה לא יקרה, אני לא יכול לערוב את הביטחון שלכם.
שוב, פרוטקשן.
זה חד משמעית פרוטקשן.
אגב, כן הצחיקה אותי המחשבה, לא מראים לנו, אבל כאילו, הוא אומר להם, כשהעלה האחרון ינשור נחזור. כאילו, אני מדמיין את כל החגבים, עומדים מאחורי העץ הזה 4 שעות.
ככה, מסתכלים?
כאילו, נו, נו כבר, נו, באמא שלך. למישהו שמע אם מישהו פה יכול, אלוהים שמו, נו כבר תרד, שמישהו נר את העץ. אתה, נר את העץ.
שמישהו יתלוש את העלה הזה, כמו שהופר תלש את האור של אח שלו.
אוי ואבוי. אגב, כאילו בדיעבד, אתה חושב לזה, הם הרי בונים את הציפור מהעלים של העץ. הם מאוד מזרזים את השיבה של החגבים.
אבל אלה דווקא עלים מאוד מלאים, מאוד זה.
כן, מאוד סתיו.
כן.
אגב, יפה מאוד. כל הסיקוונס של בניית הציפור, אחד הרגעים המעציבים והמתוקים בסרט הזה.
הוא מקסים.
כי באמת, אם בהתחלה מראים לך את המכונאות והיצרנות של פליק דרך 2 מכונות, המכונה לאיסוף הצמחים, ואז באמת הטלסקופ שהוא ממציא, שהוא לוקח פשוט עגל טל וגבעול קטן, ויוצר מזה מיד טלסקופ, שאחר כך משמש אגב את המושבה.
את כולם.
לריגול, הוא ממש שימושי.
משמש לריגול, משמש את דוט כשיושבת ומחכה לפליק.
כן, ואז אתה יודע, כמה מערכה אחת קדימה, והוא מרים את המוניומנט הזה של הציפור הענקית, שמעבר לראות את כל הנמלים בונות אותה ביחד, שזה דבר נורא יפה, הטכניקות של שוב אני אקח את עלי השלכת, ואני אקח את המקלות ואצמם את המבנה, כאילו זה מחשבה נורא נורא כזה שקיימות, כאילו, אתה יודע, מלמדים את זה בבר אילן עכשיו, בואו נדברים, זה ממש מועיל.
שמישהו יסביר לי מה זה קיימות, זה מילה שכל אחד כביכול מבין מה היא אומרת, אבל אף אחד לא יודע מה ההגדרה שלה.
אני מרגיש שכל אחד שלא למד את זה, כל אחד שהוא בור ומנסה להבין מה זה קיימות, הולך לפי איך הוא היה רוצה שמשבר האקלים ייפטר, וממציא פתרון אחר.
אני לא אשכח שהיה קמפיין של אחד הבנקים, לא נזכיר את שמו, אבל דביר בנדק מפרסם אותו, והם התלהבו מזה שיש להם חשבון קיימות. תפתחו חשבון קיימות, אם אתם רוצים מסבירים על מה זה חשבון קיימות, תתקשרו אלינו ונסביר לכם. אז אח שלי ואני, כי אנחנו מעצבנים, התקשרנו לשאול מה זה חשבון קיימות. ענה לנו פקיד מסכן שאמר, אין, חשבון קיימות זה חשבון שיש בו קיימות. אוקיי, אחי, אבל מה זה קיימות? קיימות אומרת שאנחנו מקיימים קיימות בחשבון,
אוי ואבוי,
אנחנו צחקנו, ברור שאף אחד לא ידע, הם אמרו איזה מילה חזקה היום, קיימות, כאילו אם היו עושים את זה בשנות ה-90, איזה מילה חזקה היום, מייקל ג'ורדן, בוא נעשה חשבון מייקל ג'ורדן, זה כזה
חשבון מזניב,
חשבון גזעי. מזל שהם עברו לפירות וירקות אחר כך, אבל שוב אני לא יודע על איזה בנק מדובר, אני גם לא לקוח של הבנק הזה, אז לא אכפת לי.
תודה לך על הסגמנט הזה. מחשבות נוספות ברשותך על הבאגלי.
סליחה, כי דיברנו על קיבוצים מקודם, ואז הסוציאליזם מול הקפיטליזם, אז
עולם שלהם נפתח פה שקרה, לגמרי. אני רוצה להגיד על שושלת המלוכה במושבה.
אוקיי.
על כל הרצף המופלא הזה של המלכה, ואז הנסיכה אתה, וגם דות אחותה, ששוב, אתה לא מקבל פה דוגמה לשלטון שהוא חלילה רקוב או מנוון, זה שלטון מלא כוונות טובות, שפשוט לא התקנו אותו שאפשר לנהל דברים בצורה אחרת. זה נהדר שהם לא הפכו אותן לראות בשום צורה. כלומר, אתה היא לחוצה כי היא צריכה ללמוד משהו שהוא מאוד מאוד גדול ומפחיד, והמלכה האם היא באמת דמות מאוד חיובית סך הכל.
ודי בפנסיה. היא כאילו, אוקיי, קול, הילדה תלמד מה לעשות, אני יושבת על הכיסא נוח שלי עם הרימה שלי.
יש לה נמלים קבועות שאחראיות לעשות לצל. זה מבריק.
היא בפנסיה, היא בטוח, וברגע שהכל כאילו מסתדר, אז גם בסוף היא זורקת את היא מביאה את הזר שלה לאטה, אני פורשת, אני הולכת לנפוש.
אבל זה מרגיש כמו חתונה שזורקים את הזר השושבינות.
בדיוק.
אז כאילו נזרקים 2 כתרים מהר, כתר המלכה וכתר הנסיכה שעוברת לדות. אחד הרגעים הכי מרגשים בסרט הזה, זה כמובן דוד מקבלת כנפיים.
הוא מרגש אך הוא מרגיז אותי. איך הרגע הזה שונה מהרגע הקודם שבו היא ניסתה לעוף? כי פתאום זה חשוב יותר?
אני חושב שאמרו לה מההתחלה, זה ייקח זמן, וזה כאילו הרגע שבו הזמן הזה יסתייב.
אבל אנחנו לא עבר פה המון זמן.
כן, אבל פיקסל מאוד מאמינים בתגמולים על התעלות נפשית. אז אם דוד מצליחה להיות אמיצה ולפעול למען המחשבה שלה בלי שום גחמות של ילדה קטנה, אז הביטוי הפיזי של זה הוא שהיא מצמיחה כנפיים ושהיא יכולה לעוף.
הכנפיים תמיד היו שם.
כן, אבל הם לא עפו עד שהיא לא יכלה באמת גם להתכוונן עבור המטרה הגדולה מתוך איך שהיא עושה את זה.
טוב, בסדר. אני אקבל את זה.
וגם לא. אולי זה מוביל לנקודה הבאה באמת, שסביב הסרט הזה פיקסר מסתבכת ממש, כאילו יש פיוד גדול בינה לבין DreamWorks שמתחיל ברגע הזה. כי DreamWorks עובדים על סרט שנקרא אנס, שתורגם בעברית לעבודת נמלים, עד כמה שבאגלף נשכח, הוא נשכח יותר, אבל באותו זמן, הדרמה הגדולה היא כי למעשה, סטיב ג'ובס וג'ון לאסיטר טוענים שג'פרי קצנברג, יוצא דיסני שנהיה מנכ"ל DreamWorks, שמע מהם את הפיץ של באגלייף,
ואמר אני אגנוב.
גנב, יותר מזה אומרים שכמו שבזמנו כשהיה את הוויכוח בין מנחם גולן ויורם גלובוס באייטיז, אז הם התחרו ביניהם מי עושה סרט ראשון על אמבדה, סיפור אמיתי, והם ייצרו שני סרטים על אמבדה במקביל בפחות מ-10 חודשים, אז כאן DreamWorks לאיזשהו רגע אומרת, אוקיי, רצים על זה, ונהיה מרוץ של מי מוציא סרט נמלים ראשון, כשמקביל המנהלים מתווכחים מעל הראש של הסיפור הזה על אולי יש דרך לסדר את תאריכי ההוצאה מחדש בצורה נוחה. בסוף, עבודת נמלים אכן יוצא יותר מאוחר, אבל נסיך מצרים כן יוצא במקביל לבאג לייף, וקיבלת איכשהו יציאה של שני סרטים על מנהיגים מהפרספקטיבה ההפוכה. המנהיג המדהים מול אנחנו כילדים. אז באמת, זו תוצאה של מאבק מאוד 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 ארוך.
ואפשר לומר שאפילו באג לייף מחצו את אנטס,
בעיקר כי אנס כיוון לקהל שעוד לא ראה אנימציה עד שזה מבוגרים.
ובו כל תבוסה של וודי אלן היא שמחה בעיניי, וכבר הבאתי פה בפודקאסט את הסלידה שלי מוודי אלן, וזה עוד סיבה למסיבה.
אני חושב שחנה ואחיותיה הוא סרט מאוד יפה, ואני חושב שללהק את וודי אלן להיות הכוכב של אנס, זה פשוט מהלך ליוקי שמקדים את עצמו בעשור, כשעשור אחר כך כאילו כבר ג'רי סיינפלד יהיה בבי מובי, זה ירוויח הרבה יותר כסף.
בי מובי.
שזה גם סרט שהרבה אנשים לא אוהבים.
כן, זה סרט קשה.
אני אף פעם לא ראיתי אותו.
באמת?
כן, כי כל פעם שרציתי, הסיגל אמרה, לא היום. אני לא רוצה לראות את הסרט הזה.
תראה אותו ולו בשביל הסקרנות האקדמית.
אני נראה לי אעשה את זה, בתור מי שהרגע סיים סיינפלד ועומד לסיים תרגיע, אני כן אגיד ש...
ואז תגיד מה דעתך על יחסי מין בין בני אנוש לדבורים.
אוי, לא... בגלל הפקה מנצח בכל סרטי החרקים למיניהם המצוירים.
חד משמעית.
את DreamWorks פעמיים, גם בכסף וגם בביקורות, אבל שוב, במרחק הזמן, אין לי סרט נמלים אחד, או סרט חרקים אחד, שאני זוכר שנשאר ביג אחרי יותר מכמה שנים. לך יש?
לא. זה באג לייף, כי הם נראה שכל סרט חרקים שבא אחרי, בא להגיד, אנחנו מנסים לעשות באג לייף, וכאילו אף אחד לא יכול לעשות באג לייף, עשו כבר.
זה נכון, ואני חושב גם שנגיד יש במהות של באג לייף משהו שגם לא ראיתי, הדרימוורקסים הם לרוב נורא מצחקים, הם מלאים ברפרנסים מחשביים, הם מאוד כלילים בדרך כלל, באג לייף הוא כן קומדיה מצחיקה, אבל יש בו הרבה מאוד סכנות מפחידות, ויש בו גם דיון מאוד קיומי, שוב, על הנהגה ועל מה אנחנו מוכנים להכניס לתבניות שלנו בתור אזרחים.
ומה המקום שלי בעולם.
ומה הכוח שלי בתוך קהילה. זה הרבה שאלות מאוד גדולות ורציניות בסרט שהוא סרט הרפתקאות מאוד מצחיק. כן שמתי לב בפעם הראשונה בחיים שלי רק הבוקר, שהדימוי הכי גדול בו מתחיל בהתחלה ונגמר בסוף, שזה עץ יבש בקיץ בתוך מושבה שנראית שכונה ומוצשת ומיוזעת, ומסתיים בעץ פורח ויפיפה על מושבה ירוקה.
ירוקה ומלאה בפרחים, ואחלה דרך גם להסביר לנו מה הסדר העונתי של מה שקורה פה. אנחנו התחלנו בקיץ, ואז אנחנו בסתיו והעלים נושרים. מה קורה אחרי הסתיו? מגיע החורף, גשם, אנחנו בסכנה קיומית. ואז אנחנו מגיעים לאביב, והכל פורח, וזה השלב שאנחנו נפרדים גם מהחרקי קרקס, ויש פה סדר עונתי יפה מאוד.
עכשיו, זה לא דימוי שבאג לייף או פיקסר המציאו, ראינו המון פעמים יצירות שמתחילות באיזשהו מצב שחון ומסתיימות באיזושהי פריחה. אני חושב שבבאג לייף יש משהו מאוד מסעיר באופן שבו הם מראים לך את האביב בסוף.
כן.
קודם כל, הארטילריה היצירתית האחרונה נשלפת כשלמעשה גבעולים שונים יוצרים זיקוקי דינור.
זיקוקים עם רעש של פופקורן.
זה ממש מקסים. הפרידה הסופית מחרקי הקרקס היא... היא באמת יפהפייה. אגב, אנחנו כאילו מתקרבים לאט לאט לסוף, אבל...
ואנחנו לא מדברים עליהם.
בכלל לא, יש כל כך הרבה.
יש כל כך הרבה מה להגיד על החבורה הזאת, שהיא קלאסטר מדהים של דמויות, בין קומיות מאוד למרגשות מאוד, בין אם זה היחס של פרנסיס למגדר.
פרנסיס הוא הפרת משה רבנו, שהוא בעצם...
שזה הפרת משה.
שהוא מזהה את עצמו כגבר בהתחלה מאוד כגבר, ולאט לאט גם לומד לקבל צדים אחרים בו.
שזו בדיחה שפחות עובדת בעברית, כי בעברית קוראים לזה פרת משה רבנו, אוקיי? באנגלית זה ladybug. הטעות היא בשם. זה מעולה. ויש את היימליך שדיברנו עליו, שהוא קומיק ריליף מצוין.
שחקן תיאטרון גרמני למעשה.
שחקן תיאטרון גרמני, מאוד מאוד אוהב אוכל, כל מילה שנייה שיוצאת מהפה שלו, כנראה בגלל המבטא, נורא מצחיקה.
הוא גם דמות הרבה יותר נזילה מגדרית מפרנסיס.
כן, הוא זחל.
הוא מאוד אוהב לשחק בהצגות שלהם, פרפורמנס, את העלמה במצוקה, או את הפיתיון, כאילו דווקא תפקידים שהמון פעמים בתקסים כאלה כביכול שייכים לנשים, היימיש מקבל אותם, כי הוא פחות מצ'ואיסטי מפרנציס, וזה נחמד שזה כאילו בקטנה ולא עכשיו, אתה יודע, חפירות.
כן, אבל הוא מאוד מאוד רגיש.
הוא מאוד רגיש, והוא גם מאוד אוהב להיות, הוא אומר, מי תולעת שמן מנה, הוא מאוד אוהב לשחק עם זה בתור זחל, שזה באמת מגניב.
בוא, השורה האלמותית שמלווה אותי גם כל יום בחיי אחר כך זה, אני פרפר יפהפה. זה, ושוב, עם השתי כנפיים הקטנטנות האלה, על הגוף זחל העצום שלו, הוא אייקוני. הוא פאקינג דמות אייקונית.
כן, והקטע שיש עוד קדר של מה, שבע דמויות חוץ מזה, יש לנו את המקל שהוא נפלא, סלים?
סלים, שמדבב אותו אח של פרייזר, שזה מדהים לראות שהוא שחקן תיאטרון מתוסכל שהידרדר לסלאפסטיק, והוא ממש מדגיש את הבדיחה הזאת על הסלאפסטיק, שמנסים לעודד את פליק על המסעית, שזה מצוין. יש את דים, שמסתבר שיש עליו מונח מדעי.
מה?
The dim effect.
מה פירוש?
דים הוא הרי חיפושית זבל.
כן.
הוא עוצב לא לפי חיפושית זבל אמיתית, אלא כאילו הדמות שנוצרה היא איזשהו תשלובת של כמה חיפושיות.
וקרדף.
בדיוק. לא, אבל יש ריינו ביטל.
כן.
It's a thing. אז לקחו ריינו ביטל וחיפושית זבל וזה, וזה, ויצרו את דים. ואז אמרו, זה לא באמת זן אמיתי של חיפושיות. פסט פורוורד כמה שנים, מצאו זן של חיפושיות שנראה כמו דים. אז הם קראו להם לזן הזה דים, ומאז, כל פעם שמוצאים דמות או חיה אמיתית שנראית כמו חיה שהמציאו באיזשהו סרט או סדרה, זה נקרא The Dim Effect.
זה ממש מגניב.
זה אדיר. זה אדיר.
והתחיל פה. מי ידע שיש בתוך דמויות הקרקס של בקלייף דמות בחשיבות מדעית כל חשובה?
אגב, יש בקאסט של הסרט הזה, מחצית ממנו הם כוכבי סיטקומים.
ראיתי.
סיינפלד, ויש לנו קוסבי, ויש לנו את פרייזר, ויש לנו את כולם אוהבים את ריימונד, ויש לנו עוד כמה לדעתי שדברים שלא שודרו פה בישראל, אבל זה אומר משהו.
אני אסייע להם עוד חזק שוב, למשוך קצת פחות מהאימה והרשעות, וקצת יותר אל קומדיה וגם אל העולמות של הבאדי קומדי, זאת אומרת שיש הרבה אווירה של מלא דמויות מוזרות, צריכות להסתדר אחד עם השני למרות שזה לא טבעי להם, זה עובד פה מאוד מאוד יפה, אני נורא אוהב באמת הדינמיקה בחבורת הקרקס לפרעו שמנהל אותם לפיטי, שכאילו הוא אוהב אותם, הוא אוהב אותם בתור משהו כלכלי, אבל זו הלאב לנגוויץ' שלו, זה מה שהוא מבין, הוא מבין כסף, אז כשהם שורפים אותו, הוא מפטר אותם, ואז שהוא מבין שהשריפה שלו היא הדבר הכי פופולרי במופע, כי כולם רוצים לראות אותו נשרף שוב ושוב, הוא בא חזרה ואומר, תקשיב, נשרוף אותי פעמיים ביום.
ניקח יום חופש, אני אחלים.
כן, הוא רואה זה שזה כאילו יום שתי הופעות, יום מנוחה, יום שתי הופעות, יום מנוחה, כמו פסטיגל.
ממש.
שזה כאילו גומר אותך לאט ובאזירות.
אז כן היה לי בצפייה הבוקר איזה רגע שהרגשתי רע, החגבים פולשים לתל הנמלים, ואז דוט וכל החברים מסתתרים בתוך הקלאב האוס שלהם, בזמן שהחגבים מסתובבים בחוץ.
שמור, כן.
אני קפאתי בספה, כאילו, ואני יודע, ואני מכיר את הסרט, וראיתי אותו 200 פעם, וכזה, פאק.
אני חטפתי את זה בפלישה הראשונה שלהם בהתחלה, כשמבין כל החגבים יש את החגב המעוות שמפחיד את דוט, וזה הרגע שהוא גוהר מעליה, ופשוט עושה את השאגה שלו, והיא צורחת, אני ממש אמרתי, קיבינימט, סרט אחד של פיקסר, שהוא לא טריגר ישיר למה שקורה פה עכשיו.
אתה יודע אגב שהוא מדבר בסרט? מעבר לבלופרס שהוא כאילו פתאום התגלה השחקן שבו והוא מבקש הערות מהבמאי, יש את הקטע שהם מפים בפעם השנייה למושבה, ומולט מחזיק אותו, מולט זה השם של אח של הופר, תודה, מולט מחזיק אותו ברצועה, והוא צורח בדרך, בתוך הצרכה, וזה הבמאים אישרו, אפשר לשמוע אותו אומר, get those bugs!
אשכרה.
כן, אבל זה פשוט בפיץ' נורא גבוה, ובתוך הצרכה שלו, זה השורה היחידה שלו בסרט.
זה מדהים, שבסרט על חרקים, איכשהו הצליחו ליצור אותו, אקסטרה מגעיל ומפחיד על כל היתר. כל הכבוד.
אבל איזה רדמשן חמוד יש למולט.
זה שהוא נהיה בסוף חלק מהקרקס בעוד סיבה אחותי.
נהיה חלק מהקרקס, וכאילו, הוא קופץ מבהלה out of his skin, ואז כאילו הוא הוריד את מי שהוא היה, ועכשיו הוא בן אדם חדש, והוא...
חגב חדש.
חגב חדש, סליחה, אנחנו עוסקים פה בהאנשה, לא הבנת את זה ב-100 ומשהו פרקי פודקאסט, שמאנישים פה דברים?
אגב, אתה יודע שלמופע הראשון של ציפורלה קראו הכיתה טבעית, והשני נקרא דרך חגב, גם הם עשו יצירה שנייה ברפרטואר על חרקים.
מצוין.
הם לומדו את זה מפיקסר.
חד משמעית. אם יש מישהו ללמוד ממנו, זה מפיקסר.
כי אתה רואה באגלף ואומר לך, אוקיי, קומדיית הרפתקאות נשכחת לחרקים. כל כך הרבה שכבות שקשורות גם באזרחות, גם במנהיגות, גם ביכולת של יחיד מול רבים להיות משהו אמיתי, גם בתקווה שבהמצאה האנושית וביצירתיות, שהסרט למעשה תולה את רוב התקווה שלו, בשני כוחות חשובים, שזה הכוחות של פיקסר, שזה יצרנות ובידור. הבידור מצליח להכניע את החגבים ולגרום להם לעצור את האלימות שבהם לרגע, גם אם יש בידור שהוא טיפה אלים כדי להתאים להם, אתה מקבל את הכוח של בידור גם על הנבל הגדול ביותר שלך מצד אחד, ומצד שני היצירתיות של פליק היא הרי מטאפורה לכל מה שפיקסר מסמל. היכולת לקדם דרך טכנולוגיה וחדשנות, גם סטורי טיילינג חדשני, והבחירה ללכת הרחק מהנסיכים ובעלי הכוח, אל הדמויות שהכי לכאורה חלשות ולהגיד, גם הם יכולים להיות נסיכים ועבירים, גם להם יש כוח, זאת שמאלנות לתפארת, ואני מאוד מאוד רוצה. לקראת הסרטים הבאים של פיקסר, אני מרגיש שהוא באמת מכונן איזשהו סטנדרט מוסרי אחר. כלומר, הסרטים הבאים שנראה, גם Toy Story 2, גם מפלצות בעם, וואו, כמה שהוא הולך להיות כזה.
כן.
ממש יעסקו בכוח של יצירתיות ושל בידור, כדי להביס כוחות רשע עצומים. אני לא יודע כמה מזה יכול להיות רלוונטי למלחמה שקורית באמת, אבל זה כן יכול להיות רלוונטי מאוד לעורף. באגלת נורא הזכיר לי שבתור אדם אחד קטן בעורף, היכולת שלי היא מאוד גדולה להחליט אם אני מנסה להיות שם עבור אחרים, ולראות איפה אני יכול להיות, ולא רק בהתנדבויות, גם ברמה האנושית מול חברים שלי, ואנשים שגם צריכים ברמה גם יומית תחזוקה רגשית של מה שלומכם. אני יכול להיות זה, אני יכול לשבת פה ולהגיד לעצמי, אלוהים אדירים, הכל נורא והיום, אני שלוקח את השמיכה הכי גדולה בבית, מתכסה בה, ולא עוזב.
בתוך זה, זה גם נורא מגניב לראות, בסוף הסרט, זה שאחרי קרקס יוצאים והולכים, וכמה נמלים באות איתם. יש לנו אקט של נמלים עכשיו, שהם נמלים עם אקט אקרובטי, וכאילו, אוקיי, יש פה עוד נמלים שעוזבות את המושבה. זה בסדר לעזוב את המושבה ולעשות גם להתפתח.
וואי, מה חשבתי על זה?
זה בסדר לעזוב את המושבה ולהתפתח בצורה עצמאית. נכון שהם הולכים להיות חלק מלהקה, אבל הם חלק מלהקה שבו יש אינדיבידואלים.
ככה עוזבים קיבוצים ותנועות נוער. בתוך קולקטיב אחר, קטן יותר, זה שלב המעבר המיטבי.
ילד עירוני כל חיי, אני לא יודע.
אגב, צריך לדבר על זה שבאמת אחד הכוחות החזקים ביותר במושבה זה תנועת הנוער של דוט.
נכון.
הם אשכרה, יש להם פרוטוקולים פנימיים שלהם למצבי חירום. הם עבדו על זה לבד, הם כמו צבא דמבלדור. הם בנו לבד פרוטוקולים. הם מדהימים. אין מספיק דיון על זה. פשוט חבורה מדהימה. דוט בכלל היא מדהימה, אבל כל החבורה זה גם ילדים, זה באמת קיבוץ. כי מראים לך שכל הילדים האחרים במושבה, הנמלים האחרות הקטנות, זה ילדי זין. זה הילדים האלה...
נקודה או פסיק, את מחכה לפליק?
זה הילדים האלה במבצע סבתא ששרים לקרמבו, קרמבו המסכן שבוע לחרדן. וכמו בקיבוץ, כשמגיעים לרגעי ההכרעה, הקיבוץ של סיגל, קיבוץ מפונה, קיבוץ דן. הם היום ממוקמים במלון דן קרמל בחיפה, העבירו את כל הקיבוץ למלון הזה, דן עברו לדן.
אני חושב שזה מכוון.
ותוך באמת, אפילו לימים, שעות, הם הקימו קבוצות של איזה גן מתנהל באיזה חדר, איזה גני ילדים, איפה התינוקייה, איזה מטפלים יכולים לעבוד טיפול או ספורטיבי או נפשי, מי הכוח האנושי שיש לנו פה. האנשים האלה התארגנו מחדש כמו מושבת הנמלים שהם בתוך המלון, והם מנהלים את הקולקטיב עד שהם יחזרו הביתה פאקינג שם, והם עושים את זה כמו מלאכים.
מדהים.
וזה דוגמה אחת מתוך מלא דוגמאות לאיך הקהילות האלה, שוב, ההקבלה במושבת הנמלים לקיבוץ רלוונטית בעיניי ולא מעליבה, זה מאוד נכון. ושוב, אתה אומר עצמך, לכאורה מישהו היה אמור לבוא ולדאוג להם. העברה היא חלק מהתהליך, אבל איפה כל המוסדות? הם יצרו את המוסדות לבד בתנאים שניתנו להם. זה, שוב לצערי, מאוד אקטואלי לבאגלייף כל מה שקורה פה.
אז כדי לנסות שנייה להתנתק מהאקטואליה, יש לי שאלה שאני חייב להעלות.
כן.
נראה לי זה גם שאלה טובה לסיום. למרות שבהקשר שלך ושלי אנחנו אומרים סיום, ואז יש עוד 3/4 פודקאסט.
נכון.
למה? אני לא הצלחתי למצוא את התשובה הזאת. אם יש לך את התשובה, תיתן לי, ואם לא, אז אם יש למישהו מהמאזינים תשובה, אני אשמח. למה לא תרגמו את השם Bug Life?
איך היית מתרגם אותו?
חיי נמלה.
Bug Life יותר טוב.
עזוב, אני לא מדבר פה עכשיו על איכות התרגום, אוקיי? יש תרגומים טובים יותר, ויש תרגומים טובים פחות. Toy Story, צעצוע של סיפור, אחלה. מפלצות בא, Masters Inc, זה הכל תרגומים מילוליים שעובדים. גם בחיי חרק או חיי נמלה, זה עובד לי. אבל זה הסרט שפשוט כותבים אותו, בית א' ג' למד י' י' פי, למה?
אוקיי, בוא נפתח שנייה את הצוהר ונגיד, בימים ההם בתרגום העברי של שמות, אנחנו בשיא התקופה של המת לצעוק והמת מצחוק, יש לנו המון...
אני מבין שאתה ואני קראנו את אותה כתבה אתמול.
לא, לא קראתי שום כתבה.
לא?
לא, מה קראת?
אני חיפשתי אתמול באינטרנט למה לא תרגמו את Bug Life, והגעתי לכתבה מ-2007, שמדברת על כל תחלואות התרגום בארץ, וזה מחולק לקטגוריות. יש את מכה שנית, יש את מת למשהו,
כן.
יש את מת מצחוק, ובין היתר המילה Bug Life עולה שם כפשוט סרטים שלא תרגמו את השם שלהם.
נכון, אבל אני כן יכול לנחש מפה שהמצלול, שקודם כל המילה...
קטלני, קטלני.
מה היה מלא קטלני, כן.
הכל קטלני.
קטלני וגורלי.
וגורלי, בדיוק.
Bug Life פשוט מצלצל מאוד קל על הלשון, אז אני יכול להבין את הקלות, ספציפית גם במילים Bug ו-Life, הם כן מילים שהם לא בסלנג העברי אומנם, אבל כן יודעים מה הם אומרים יחסית ב... ילדים יוכלו להבין מהקונטקסט מה זה אומר.
האחד זה חנות מחשבים, השני זה מותג של פארמה.
נכון, יותר קל להגיד Bug Life, למשל להגיד חיי נמלה.
אבל יותר קל להגיד Toy Story, מאשר להגיד צעצוע של סיפור.
אני חושב שהמעבר שעשית ממורה לקולנוע למורה ללשון הוא מרגש. צריך להמשיך איתו בפרקים
הבאים. אני גם מחנך ואני צריך לדאוג שהתלמידים משלימים את המשימות שלהם למזלים שנה שעברה סיימו עם לשון.
מי שלא ראה את פלג היום, לא ראה אדם שבדרך כלל מגיע לכאן עם מצברים של אש, והפעם מגיע עם עיגול שחור במקום עין. ועם זאת, הצלחת לנהל את המפגש הזה מבחינה אנרגטית למופת.
עיגולים שחורים במקום עיניים, הפכת אותי לשיר של אביב גפן.
אין דבר נורא יותר שאני יכול לעשות לך, אני מצטער. אני אהפוך את זה לשיר שכוורת, זה יהיה בסדר.
איזה מזל שאני בחופש.
צריך לומר שגם בסרט הזה, רנדי ניומן is nailing it.
רגע. רנדי ניומן הוא פשוט האלן מנקן של פיקסאר?
כן.
קול.
כן.
בסדר, הנה, זו ההשוואה שהייתי צריך.
וזה איכשהו לא, כי תראה, הוא לא נשאר האלן מנקן שלהם all the way. אני ארוס את השם בטוח, אבל משהו כמו, זה מתחיל במייקל, וזה משהו כמו גיאסטורנו או משהו כזה, הוא הלכין את אינסייד אאוט, הוא הלכין את אפ, לפרקים של כבר הוא הלכין את הסרטים, אני כבר יודע את השם שלו. קול. אבל בינתיים תדע לך שהוא נהיה בגל השני של פיקסאר, המלחין שלהם, הוא נשאר איתם עד עכשיו ברוב הסרטים.
Nice.
אבל רנדי ניומן הוא ממש החפץ מעבר.
הוא security blanket.
כן, ואגב, כשהוא מגיע לנציחה והתפרדת כזה, היי, מה אתה עושה פה? תחזור לאולפן שלך, בבקשה. אבל כן, אחרי, הוא בעצם עושה את הרצף של תעצוע של סיפור Bug Life, Toy Story 2, ואם יש לעשות בעם, זה 14 סרטים רצוף סטרייק. וגם פה הוא עושה עבודה מהממת. אני רציתי להוסיף את זה לפרק, ואז ראיתי שזה נורא ארוך, אז ויתרתי לזה, אבל יש רצף הודעות קוליות שלי ושל פלג מתחילת אוקטובר, כשעוד לא היה פה זוועות, ואני הייתי בחול, ובעודי בפריז נקרא דיסנילנד, אני שלחתי לך הודעה שבה, אני שואל, תגיד, אני לא בטוח האם זה מבאג לייף או מצ'יקן רן, אבל תגיד לי אם המנגינה הזאת של ה... טלם טם 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 כמה הודעות ששנינו מזמזמים אחד לשני.
ואתה נמצא ברחובות פריז, ואני נמצא ב-H&M, בקנון איילון, ברמת גן.
כל אחד בפסטורליה שלו. וכאילו המנגינה הזאת, שעד שהסרט לא התחיל, לא הגידי בה שוב, היא מאוד איקונית, ואיכשהו בין כל הנעימות היפות האחרות, היא נשכחת, אבל גם פסקולית הסרט הזה יפהפה. הסקורים אגב המלאים בספוטיפיי, עברתי להם, וכאילו כל נאמבר הוא נאמבר. ניומן עובד פה עם תזמורות גדולות. הגשם, זה פשוט מפחיד.
אני רוצה לדבר מעבר למוזיקה עצמה, אם אנחנו עוסקים בסאונד, האפקטים הקוליים שם מדהימים. זאת אומרת, יש לנו קולות שונים לכנפיים. יש לנו את הכנפיים של חבורת חגבים שנשמעים כמו בייקרים, חבורה של חבר'ה על הרלי דיווידסון שעושים רעש ומקפיצים את כולנו, כי כולנו חושבים שאופנוע זה הזקה בימים האלה. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו את הכנפיים של דים שהם מסוק, חילוץ. יש לנו את הקולות של הקורים של רוזי שהם מאוד פלסטיקים, שלא לדבר על טאק ורול שהם הדמויות האהובות עליי.
אתה יודע מאיפה הם באו?
הונגריה.
כן, אבל אתה יודע מאיפה הם באו לסרט הזה?
מאיפה?
אנדרו סטנטון צייר אותם במחברת שלו בכיתה
נכון, ב'. נכון,
כיתה ב'. והם הגיעו לסרט הזה משם.
אלה דמויות שמדברות בג'יבריש, משחקות עם הגבות, והם הקומיק ריליף הכי טוב שיש. בסרט שהוא מפוצץ קומיק ריליפס.
כי הם הולכים הכל בג'יבריש פשוט שעה וחצי.
מצוין! אני לא צריך...
המילה היחידה שהם מצליחים להבין זה פיירד.
יש גם, רגע, בזמן שהם בונים את הציפור, הם מותחים את השלד שלה, ואז הם אומרים את המילים רובן קינקייד. והייתי צריך לגגל מי זה, וזה דמות מהסדרה משפחת פרטריג'.
אוקיי, מה?
אני לא יודע. זה השם של הדמות, לא של השחקן, לשחקן קוראים דייב מאדן, אבל זה המילה שהם מחליטים לצעוק כשהם סוגרים את השלד של הציפור. רובן קינקייד! ומתקדמים הלאה.
אוי, זה מצחיק מאוד.
ולא הייתי שם לב לזה אם לא היו שמים לזה תרגום בדיסני פלוס.
זה גדול. אגב, הסאונד שהכי נשאר איתי, שכאילו הפתיע אותי מאוד בלייב, זה המפולת הראשונה. כשפליק בטעות עם המכונה כן. שלו, גורם לו מפולת של כל הזרעים והדברים שהנמלים אספו, זה אחד הרגעים, זה מרגיש בו צונמי, אתה מבין מפחד.
צונמי, אבל אז הסאונד אבל שכאילו סוגר את זה, זה הבלופ הסופי של הגרגיר האחרון שנופל, ואז בלופ.
שנופל תוך מים, ופשוט פליק מסתכל ואומר, אוי לא. זה יפה שאתה יודע, אם כאילו אצל וודי, החטא הגדול שהוביל לנפילה של באז, זה המקום של אגו עצום שלא יכול להכיל את זה שהוא כבר לא הכוכב, אז כשהנפילה של, של כל המספו קורית מול העיניים של פליק, זה נפילה שאומרת, אם רק הייתי קצת יותר רגיש לפרטים, כל זה היה נמנע.
קצת יותר מעודן.
ולפליק לצורך היום בסרט הזה באמת, לפליק כמעט ואין חברים לאורך רוב באג לייף. הנה משהו אחד שלא מעסיק את אותם עוד פעם פה. כן. זה גם, הוא כל כך אאוטסיידר ורגיל להיות אינדיבידואל, שגם כשהוא לוקח את החרקי קרקס, בהתחלה היחסים הם של, של מעסיק מועסק.
כן.
רק בסוף...
הוא צייד כישרונות, זה מה שהם חושבים עליו.
זהו, עבור דוטו יותר אח גדול או מנטור, אין לו ממש חברים בגילו.
הוא וכך... הדוד המוזר של הקיבוץ.
בדיוק, ואז בסוף אתה יודע, הוא נהיה הבן זוג של אתה, כך נרמז לנו, אבל עדיין אין לו חברים.
יש לו חברים, הם יצאו לטור, הם... דוטי חברה שלו, הוא כבר מעבר למכר מוזר, דוטי חברה טובה שלו, כי בעצם שניהם מרימים אחד את השני בנקודות שונות בסרט, עם המשל האבן והזרע והעץ, it's probably an end thing, ואני מניח שהוא מקובל יותר עכשיו במשבה שלו, כמובן רואים את זה עם המחיות כפיים והכל, אבל יש לו חברים עכשיו.
אבל פלג,
כן.
זאת אבן.
כנראה זה קטע של קרקס.
מקסים. לקראת סיום.
פעם שלישית שאנחנו אומרים לקראת סיום.
אוקיי, לסיום. דבר אחד שאתה לוקח איתך מבאג לייף קדימה.
יש לך כוח כאינדיבידואל להשפיע על המכלול.
מהמם. אני לוקח את מה שסלים אומר ברגעי השפל של פליק.
אני מתפרק. לא, זה ברגע השפל שלו. סליחה.
לא, כשהוא אומר לפליק. קומדיה, מה יותר מזה?
נכון.
וזה פשוט הדרך שלו להרים את המורל ולהגיד, אני, אין לי תפקיד אמיתי בעולם, אני לא חשוב, אבל אני כן מצחיק. ואם זה מה שיש לי לתת, אני אתן את זה כמה שאני יכול לכל מי שצריך את זה.
זה מה שצריך, זה מה שנחוץ, זה מה שראוי.
אז בתקופה הזו כל אחד מאיתנו בוחר, אתה יודע, מה הדברים שעושים לא טוב על הנשמה, ואני מרגיש שסלים נורא מזכיר לנו שכשאפשר, אז לקחת בקלות.
חד משמעית.
כשאי אפשר, אז אי אפשר, אבל כשאפשר... כמה שאפשר, וזהו, זה דף המסרים של דיסאינפורמציה להיום. פלג ליליאן, אושיית פודקאסט, yes, חבר ההוא, תודה רבה שבאת לפה שוב פעם.
תודה שהזמנת אותי שוב, אני מחכה לפרק הבא שתזמין אותי.
דבר על סרט האנדרדוגים הטוב ביותר, שלא קיבל מספיק הערכה בעולם הזה. פלג, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לצוות ההסקט, תודה רבה למלכין של העונה הזאת, אוהד לוי.
שעושה יופי של עבודה.
שהלכין את כל מנגנות הנושא של כל סרטי פיקסר, אני מכוון לכל סרטי פיקסר, הוא כבר עשה לנו את זה ל-30 סרטים קדימה, הוא משוגע. אוהד, כל הכבוד, תודה רבה.
עבודה מדהימה, אוהד.
תודה רבה למעצב שלנו, טל סולומון ורדי, ולאחרי לשיווק שלנו, סתיו צימרמן פולק. תודה רבה לכל מי שתומך בנו בקופי, במיוחד לאלו שביקשו שנאמר את שמם עם כינוי מטופש. אז תודה רבה לדניאל היום רז רוטשילד, לטליה השחם המפתיעה, למשפחת גולדמן הבלתי נלאים, לגבירת המושבה נוי, ולחגי שזה כמעט כמו חגב רק הרבה יותר טוב. תודה רבה גם לחגי. זהו, הפרק הבא שלנו הוא על צעצוע של סיפור 2,
סרט הכי טוב,
רצים כרונולוגית פה. פלג, פעם אחרונה, תודה רבה.
תודה לך, היה לי תענוג.
תודה רבה לכל מי שמאזין, אני זיו הרמלין שדר, ועד הפעם הבאה היו שלום.